לכולם, אנחנו מתחילים. אני שואל אם מישהו הציץ בקובץ שצירפתי למקורות מחוקי המזרח הקדום, מישהו הציץ שם? ברפרוף? הצעת בבית מדרש, מצוין, בסדר? בשביל זה חוסמים פה את האינטרנט, רק שתדעו. אבל אני שואל אם מישהו בכל זאת הציץ ברפרוף והתרשם קצת מהאווירה, על מה מדברים על אבדות שנחיים אנשים בתקופת אברהם אבינו. בסדר? בוא... מישהו הצליח להתרשם?
אין אמירה כזאת של אבדה, הכל זה נגנב. כל ההנחה הראשונית זה שמשהו נגנב כל הזמן, וש... כלומר, אם אחד תובע את השני בטענה שהוא גנב, אחד זה מבדות יוצא לאורך.
אז תראו, היות ואת זה לומדים מחוץ לבית המדרש, אז אני גם לא אכנס עכשיו לעובי הקורה, אבל אנחנו בית מדרש פה, לא? אה לא, עזרת נשים זה לא בית מדרש, נכון, אתה צודק. בכל מקרה, בקצרה, מה שעקיבא אומר הוא נכון. כלומר, מי שירפרף שם ויראה את כל הסעיפים, יראה שהשבת אבדה משוחחת שם המון עם גזל וגניבה בעיקר. כלומר, אדם שמוצא אבדה, ויש עכשיו ויכוח בינו לבין בעל החפץ, האם הוא בעצם השאיר אותו אצלו, יש שם אפילו קטע שלא בורך לקרוא אותו, שהוא מוחק את הסימנים, זה כמו אחד שמצא אותו, אז הוא מוריד את הלוחית זיהוי, כן, לוחית הרישוי, וזה מאוד ברור שההשקה בין אבדה לבין גזל, זה משהו שמאוד העסיק את האנשים שם. אתה מוצא חפץ, ואתה לוקח אותו לעצמך, ו... שאלה, זה היה ביתר, לא ביתר. אם תרצו לעשות איזה עיון יותר גדול שם, אז נעשה את זה, אוקיי? אבל זה פשוט החזיר אותי מאוד חזק להשקה במשנה, בין פרקי גזל לפרקי אבדה. ברמב״ם, גזלה ואבדה. מה שיותם הייתה לנו מתנה טובה, שלומדים את בבא מציע פרק א', לא רק ללמוד את פרשת השבת אבדה בשמות ודברים, אלא איזו עוד פרשה ללמוד? פרשת השם גזלות או מצא אבדה וכי חשבה. בסדר? עכשיו אנחנו נבדוק היום בשיעור האם באמת המקרה אצלנו הוא יש בו גזל או אין בו גזל. בסדר? אוקיי, זה הזמנה להצצה. בסדר? אוקיי, זה דבר ראשון. אוקיי, דבר שני, אני רוצה לפתוח בהערה קצרה בעיניים חזרה לתוספתא. ואז מבט קצר לרקע מקראי. זוכרים את התוספתא פרק א' הלכה א'? שניים אוחזים בתלית, זה נוטל עד מקום שתפוס, וזה נוטל עד מקום שתפוס. באמת דברים אמורים, בזמן שהיו שניהם תפוסים בה. אבל אם הייתה בידו של אחד מהם, המוציא מחברו, עליו הראיה. מה היחס בין התוספתא הזאת לבין המשנה? מה מאוד בולט בתוספתא? זאת אומרת, זה כמבוא להתבוננות, ביחלוקו של המשנה שלו. מה מאוד בולט כאן? שאיזה חשיבה תוספת המפעילה? לא יחלוקו, אלא איזה חשיבה? שכל אחד מקבל את מה שהוא מוחזק בו, מוחזקות. זה מה שהתוספת מדברת. מאיפה מגיע הסוג של היחלוקו? שכל אחד מוחזק בחלק. כאילו הם שניים אוחזים בתלית, אז... אני מחזיק עד לפה, אז זה נשאר אצלי. אבל למה זה נשאר אצלי? מאיזה סיבה? כי אני מוחזק בו, אמיתי? ולמה החצי השני נשאר אצל השני? כי הוא מוחזק בו. עכשיו, הדבר היפה בתוספתא הוא שהמילה יחלוק הוא לא מופיע בה. מה אתה אומר? לא שומע. עכשיו, תמיר הערה נוספת נכונה, וקודם כל נשלים את הערה הראשונה. קודם כל, בתוספתא בכלל לא כתוב יחלוקו. אלא זה נוטל עד מקום שתפוס, זה נוטל עד מקום שתפוס. ואם שאני קורא יחלוקו, אני מכין את עצמנו להמראה לקראת המשך הסוגיה, שיחלוקו זה כלי שמשתמשים בו במצב שבו יש אי ידיעה, שבו יש ספק. אני לא יודע של מי הוא, ולכן כשאני לא יודע של מי הוא, אז אני אומר, טוב, אז מה אני אעשה? אני אעשה יחלוקו. נגיד סומחוס חושב ככה, נכון? שמה ושמה, אני לא יודע מה עושים, אז אני עושה יחלוקו. אני אומר שכדאי להתבונן בתוספתא, שהתוספתא מתבוננת אל המקרה שלנו, ובכלל לא חושבת בחשיבה של כלי של ספק, אלא היא פשוט מסתכלת על מוחזקות. התוספתא מסתכלת בכמה אתה מוחזק. היא אפילו לא אומרת יחלוקו, כי יכול להיות תיאורטית שאחד תפוס בשני שליש, ואחד תפוס בשליש, אחד תפוס ברבע, ואחד בשלושה רבעים. כל אחד לוקח את מה שהוא תפוס בו. עכשיו, כשאני קורא את המשנה, שניים אוחזים בתלית, מה אני אגיד? כל אחד מחזיק חצי, אז שיחלוקו. אבל יחלוקו הזה, אם אני מקשיב ללשון התוספתא, הוא לא בנוי כי הדיין לא יודע מה עושים, אז הוא עושה חצי חצי. כי זו המציאות בשטח. אני אומר את זה בצורה הבאה. היחלוק הוא תוצאה של משהו שכבר קיים. מה שקיים זה המוחזקות. עכשיו אני צריך לראות מי מוחזק וכמה. הרקע זה צודק אילי, שבתוספת החסר עוד משהו מאוד בולט שיש במשנה. ומה הוא הדבר הזה?
שבועה.
השבועה, נכון? כאילו, אין שבועה. נכון, בדיוק. כלומר, אם היחלוק הוא תולדה של מוחזקות... אני יודע, אני יודע, ועכשיו אני לומד הלכה א', אני יודע, אוי, אתה יודע מה הבעיה שיש לנו כשאנחנו לומדים דברים, כשאנחנו יודעים את הסוף, תחשוב שהיית קוראת מגילת אסתר וידעת את הסוף, אתה יודע איך היית מת מפחד באמצע, מה הורגים את כל היהודים, אבל מה אתה כבר יודע את הסוף, זה בעיה. אתה מדלג תמיד לסוף כשאתה קורא ספרי מתח?
לא, אני אומר, הארי פוטר זה חדש, אני כל פעם...
אתה שוכח.
כל יום יהיו ביניך
תחרשים. לא, אבל שימו לב, אין מקום לשבוע בתפיסה כזאת. כי אם אני אומר שזה בנוי מדין המתאים וחבור עליו הראייה, וכל אחד פשוט מקבל את מה שהוא מוחזק בו, אז למה שישבו? אתה צודק, אחיה, שאני הולך להלכה ב' נבך, אני מגלה שיש בה תוספתא. אבל בוא נעשה לבין את המקרה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר... שלישה כנראה שלי, או שלישה שלי, יש עליה איך לקרוא את זה, אבל הכוונה שליש, זה כנראה הכוונה. תסתכלו בתוספתא כפשוטה, תראו ליברמן שם עוסק בזה, דרך אגב, הצצתם קצת תוספתא כפשוטה?
כן, דווקא...
הרגשת שזה חלב 1% ולא 3%? הרגשת את זה? כאילו, אני אומר את האמת, רב שאול ליברמן זה הסוף של תוספתא כפשוטה שיצא ממנו, וזה מזקנותו, ו... וחלילה, בלי לפגוע, אבל רואים, זה לא כמו תוספתא כפשוטה על מועד או זרעים, כן? כאילו זה חלב 1%, לא טעים בקפה כל כך, אבל בסדר, בכל זאת זה חלב, נכון? לא? מישהו פה שותה עם 1%?
יש פה אנשים שותים עם סויה.
עם סויה, השם ישמור, טוב, זה... אוקיי, בסדר? לא, ואני עובר למקרה הזה, זה אומר כולה שלי, זה אומר שלישה שלי, האומר כולה שלי שווה שאין לו בה פחות מחמישה חלקים, האומר שהלישה שלי היא שווה שאין לו בה פחות משטות, כלא של דבר אין נשבע אלא על חצי מה שטוען. עכשיו פה אני פתאום מגלה את השבועה, נכון? רק במקרה, כביכול שמקביל המקרה השני במשנה, שזה אומר כולה שלי וזה אומר, וזה אומר חציה שלי, אה? מצוין, אבל מה הפרט שחסר בהלכה ב', אתה צודק. בכמה הם אוחזים? לא, בכמה כל אחד אוחז? שימו לב למעבר הזה, כאילו זה רמז לתחילת המשנה, בסדר? במקרה הראשון הם לא אומרים כלום, שמתם לב? הם אוחזים בתלית. במקרה השני פתאום, מה שמתגלה זה שבמקום לדבר על כמה הם מוחזקים, על מה אני מדבר? על מה הם טוענים, אבל בכמה הם מוחזקים במקרה השני? אני לא יודע, זה לא ידוע, שימו לב, זה... מצוין, מצוין. מצוין. או במילים אחרות, בסדר. אתה אומר דבר נפלא, אני הולך למשנה, שניים אוחזים בתלית, שורה אחת. זה אומר אני מצטיע, זה אני מצטיע, שתיים. שלוש, זה אומר קולה שלי, זה אומר קולה שלי. אני הולך לתוספתא. מעבר לפער בדינים שמופיעים בתוספתא לבין המשנה, גם מאוד מאוד בולט בתוספתא מה, שאולי באמת מדובר פה במקרים שונים לגמרי. יש מקרה אחד שהוא שניים אוחזים בתלית. זה מקרה. שמים לב?
כן.
מה אני עושה כששניים אוחזים בתלית? כל אחד ממשיך לאחוז בחלק שהוא אוחז בה. זה הכל. זה הדין. זה נוטל את מקום שתפוס, זה לא מקום שתפוס. הם בכלל לא אומרים כלום, אולי הם לא צריכים להתווכח, כן?
אבל גם שיש את המרפס. כלומר, אם הוא תופס שלושת רבעי והוא תופס חמישית, אז יש 5% שהם בין לבין זה שהם הולכים לאף אחד. כאילו אני...
בסדר גמור,
אבל
אנחנו נגיע אליו תכף. קודם כל אני רוצה שנשאר רגע בתוספתא. כשאני אומר זה אומר כולה שלי, זה אומר שלושה שלי, שימו לב שהתוספתא היא לא רק מתארת מקרה שמסתעף, זה לא ככה, מתארת מקרה אחר. כשאני קורא את המשנה אצלנו, ראיתם את ההצעה של התופרת ישראל מביא? הוא מציע ששניים אוחזים בתלית זה כותרת. זהו, ביתר דיוק, שניים אוחזים, זה אומר, אני מצטיע, זה אני מצטיע, כותרת. עכשיו יש הסתעפות. יכול להיות שמה, זה אומר, מקרה ראשון, או זה אומר, כולה שלי, זה אומר, כולה שני. מקרה שני זה, זה אומר, כולה שלי, זה אומר, חציה שלי. זה כאילו, הוא מציע שזה כתוב כמו, מי כתוב ככה בתורה? שיש מקרה כותרת, ואז יש הסתעפויות. כי ואם, כל היחידה כזו, הסתיד בספר שמות, נכון? במשפטים, שמות חבית. נכון? זה כתוב כמקרה כותרת על, כי תקנה עבד עברי. ואז מה הדין? שש שנים יעבוד. ואז אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישהו, יצא אשתו אמו. אם אדונה ויתר, הוא בעצם מציע שזה כתוב באותו סגנון של פרשת משפטים. שיש כותרת שנקראת שניים אוחזים, זה אומר אני מצטיע, זה אומר אני מצטיע, זה הכותרת על, ועכשיו אני מביא לך הסתעפויות. בתוספתא זה בוודאות לא כתוב ככה. כשאני מסתכל בתוספתא, אז אומר, יש מקרה שנקרא שניים אוחזים בתלית, אז יש לו דין שהוא דין שכל אחד מקבל את מה שהוא אוחז בו. לעומת זאת, יש עכשיו מקרה חדש לגמרי, שבו אני עוזב את עולם המוחזקויות, ולמה אני עובר? אני עובר לעולם הטענות. זה אומר כולה שלי, זה אומר שלישה שלי. לא ברור במקרה, כי זה לא כתוב, בכמה כל אחד אוחז. לכאורה, אם היה מדובר פה, שזה שאומר כולה שלי אוחז בכולה, וזה כבר לא יכול להיות שהוא אוחז בכולה, נכון? כי אז מה היה קורה לשני? היו מעיפים אותו מכל המדרגות. אז מה אני חייב להניח? שגם השני אוחז במשהו, או אולי ליתר דיוק, אולי אף אחד מהם לא אוחז, אלא יש תלית שמונחת, ועכשיו מה יש לי? ויכוח. של מי זה? זה אומר כולה שלי, זה אומר שלישה שלי. אז כשיש ויכוח, והמוחזקות יורדת, אז מה אני מפעיל לפי התוספתא? אז אני מתחיל להפעיל את החצי ממה שטוען. אז השבועה נכנסת, כי מתי שבועה נכנסת? הייתם בשיעור פתיחה של הרב תמיר, נכון? מתי שבועה נכנסת? כשאני עומד בין הטוענים ואני לא יודע את האמת, נכון? ואז גם כשאני פוגש את, את זה שהוא נשבע על פחות מחמישה חלקים, אין לו בה פחות, והוא שאין לו בה פחות משטות, זה די ברור במשנה שאיזה דין עכשיו מפעילים, בתוספת הסליחה, כמו שדבר. יחלוקו, נכון? כלומר, היחלוקו במקרה הזה, כשהיות ויש בו ויכוח, איזה מין יחלוקו? בהלכה ב' בעצם התוספתא מפעילה דין אחר לגמרי מאשר בהלכה א'. בהלכה א' לא מופעל בכלל כלי של ספקות. מה שמופעל זה סך הכל מה?
חלוקה.
חלוקה שהיא תוצאה של מוחזקות, לא חלוקה. לא מחלקים. פשוט כל אחד מוחזק במה שהוא תפוס בו, זה הכל. לא, אין פה שום ספק, אין פה שום כלום. רק במקרה של הלכה ב', אז פתאום מפעילים יחלוקו בשבועה. שאלה מה קורה במשנה אצלנו, כי במשנה אצלנו, כשאני קורא אותה... אז בואו נאמין עכשיו מה קרה במשנה. אם במשנה יש מקרה אחד, יש כמה מקרים. הדבר אחד ברור שהבהירות, סליחה שאני אומר את זה, התוספתא מאוד בהירה. בעצם התוספתא אומרת שיש מוחזקות, כל אחד נשאר עם משהו מוחזק בו, וכשיש ויכוח, אז אני מפעיל את השבועה, נכון? כשאני מסתכל במשנה, המוחזקות והטענות מתערבבות אחת בשנייה. כי מה אני אומר? שניים אוחזין בתלית, לכאורה, בלשון התוספתא, שכל אחד יישאר עם מה שהוא מוחזק בו, נכון?
לא?
אה?
אני התוספתא עדיין עוד מוזרה לתרבות עוד בירה מאשר המשנה. כאילו, הם אומרים, נכון, אנחנו
כל שניים מוכרזים כל אחד איזה מקום שתפוס בו, אבל בעיקרון אני לא כאילו חשבתי כמו אחיה שזה לא יודע, שזה מקרה שהם בינם פותרים את זה וכל אחד פשוט כאילו מקבל את מקום שתפוס בו. כאילו מדבר השניים די קטונים, כאילו שהם בראש לא עושים את זה, אז כאילו לכן כתוב לנו את זה. והם כאילו מגיעים לבית עם כל אחד כמו, כאילו מוכרים כל אחד מחזיק.
זה ממש דיור ממש גרפי,
בדיוק בנקודה מדרים, ועוד מה הוא אומר, אני מוציא מחבורה לבריאה. למה הכוונה נגיד, אם תוך כדי הדרך אני צריך למשוך את התנית אליי, אז עכשיו אתה מוציא מחבורה לבריאה, אוכל אותך עכשיו, זה אצלי כאילו, תסתדר כאילו, תצליח לקחת את זה. כל התיאור שלהם היה, אני שמע לי הרבה יותר רזוי מאשר המשנה, שאמרנו כאילו פשוט...
יכול להיות, אבל התוספתא אומרת, אם... אחד מחזיק אותה, שיהיה אצלו, אנחנו לא מתערבים, בשביל מה אני מתערב? זה אצלו. עכשיו, אתה כבר הוספת פרטים מאוד מעניינים, ציוריים, שאחד חטף מהשני, וקודם כל, אני לא יודע. אבל אני אומר, התוספת, כי מדברת השניים מוחזים וטלית, היא מדברת בשפה של מוחזקות, וכשהיא מתחילה להגיד, זה אומר, היא מדברת על טענות, נכון? כשאני קורא את המשנה, זה באופן ברור, זה מתערבב, נכון? לא משנה כרגע מה אנחנו חושבים על... על איך לקרוא את כל שלושת המשפטים, כי ברור שהמשפט הראשון והשני מורבבים במשנה, זה שניים אוחזים בתלית, זה אומר אני מצטיה וזה אומר אני מצטיה, אז מה מורבב פה ביחד? כבר במקרה הזה. אין מישהו שחשב במשנה לפרק את זה, נכון? מה כבר מורבב ביחד? שהם גם שניים אוחזים, וגם מה? וגם שניהם טוענים. עכשיו, שניהם טוענים אותה טענה. עכשיו, שימו לב שיש פער בין מה שהם טוענים לבין מה שהם אוחזים. כי מה הם אוחזים? אם שניים אוחזים בתלית, אז בכמה כל אחד מחזיק? בחלק. בחצי נגיד, אוקיי? בחלק. אבל מה הוא טוען? הוא טוען שהכל שלו. כלומר, כבר במשנה, אני אומר, בלי לשאול מה זה אומר כולה שלי, כן, איך לקרוא אותה, בסדר? מה יחסה למשפט הקודם, מה שהסוגיה עוסקת, כבר במשנה אתה פוגש ערבוביה בין המוחזקות לבין הטענות. מה שבתוספתא בעצם הפרידו אותם לחלוטין. הפרידו. מקרה אחד של מוחזקות, מקרה שני שיש טענות. בעצם השאלה שעולה כשקוראים את המשנה זה, האם גם היא מדברת בשפת המוחזקות, האם היא מדברת בשפת היחלוקו של, של הספקות. למשל רשי, מה רשי אומר על המשנה? תסתכל בו. שניים אוחזים בתלית, זה רשי הראשון על המסכת. דווקא אוחזים, ושניהם מוחזקים בה. ואין לזה כוח בה יותר מזה. שאילו הייתה ביד אחד לבדו, ואידך המוציא מחברו ועליו להביא ראיה, בעדים שהיא שלו, ואינו נאמן זה ליטול בשבועה. מה ברור שרשי למד את התוספתא, נכון? ומה רשי בעצם עושה? מכניס את התוספתא לתוך המשנה. מה בעצם רשי אומר? בואו ננסה לפענח אותו. רשי אומר, שניים אוחזים בתלית, אז כל אחד מוחזק בכמה? כנראה בחצי, נכון? כל אחד הוא מוחזק בחצי, ולכן, מה הדין של המשנה? שיחלוקו, נכון? יפה מאוד, זאת שאלה נהדרת. כלומר, בעצם, אני אומר את זה בצורה הבאה. אם אתה נותן משקל למוחזקות, ואתה אומר, כל אחד מוחזק בחצי, אז למה אני צריך את השבועה? יותר הגיוני. דורון, עכשיו זה יותר הגיוני לתוספתא. עכשיו, יותר הגיוני, כבר אם אני אומר שהיחלוקו, הוא יחלוקו, שהוא אומר, אני פשוט את המציאות בשטח, אני משאיר אותה על קנה, אז למה להישבע? כלומר, במובן הזה, רשי באופן ברור, הוא מדבר על, הוא מדבר פה על סוג של, ששניהם מוחזקים בשווה. זה נראה שפת התוספת הרשי, שכל אחד מוחזק בחצי, מה שרשי יצטרך להסביר לנו, אבל רשי אף פעם לא עושה חיים קלים, זה אתם יודעים. רשי אף פעם לא מגלה את התשובות בסוף, אתם יודעים? אז מאיפה באה השבועה? טוב, מי שאל את השאלה הזאת? הגמרא, בסדר, רק לאן. מה זה? כבר איזה שאלה אני בעצם אולי צריך לשאול את עצמי? והגמרא תשאל את זה גם כן. איזה שאלה אני צריך לשאול את עצמי? איך זה ששניים... אוחזים בתלית, ושניהם טוענים שהם מצאו אותה. או במילים אחרות, המציאות המשפטית של המקרה, אני אומר, התוספת התעלמה מהשאלה הזאת. שניים אוחזים בתלית, אוקיי, אז יאללה, אז כל אחד נשאר עם משהו מחזיק, נכון? אני אבל צריך לשאול את עצמי, אולי, אבל איך זה קרה, ששניהם מחזיקים באותה תלית, כן? כאילו, איך זה קרה? כאילו, עכשיו, דורון, אתה בוא תחיל לרוז, לכל מיני אפשרויות, כשאני מלא בראש, כל מיני תסריטים אפשריים של מה הרה, נכון? כלומר, אבל ברשי באופן ברור, כשהוא לומד את המשנה, הוא משתמש כתחילת המסע, כתחילת הדרך, הוא משתמש בעולם המושגים של התוספתא, והוא מדבר במונחים של מוחזקות, המוציא מחברו עליו הראיה, ואתה צודק, הוא דילג באלגנטיות על הצורך להסביר את מה? את השבועה, הוא לא מסביר אותה, נכון? רש"י אומר, אם אתה לא, אם השני מוחזק, השבועה לא תוציא את זה ממנו. בעצם אני אומר את זה בצורה מאוד פשוטה, אתם יודעים מה השבועה בעצם היא עושה, ואם אני עכשיו נדבק ברש"י הראשון, שבועה לא מוציאה מאף בן אדם. בעצם מה רש"י בעצם אומר? אין פה שבועת נשבע ונוטל. היא לא מוציאה מבן אדם, כי אם הוא מוחזק, למה שתוציא ממנו? אלא מה בעצם השבועה עושה? אני כרגע בתחילת הדרך, בסדר? מה בעצם היא כנראה עושה? היא מאפשרת מה? אולי היא מתארת לחלק, אולי היא מאפשרת לחלק, הרי רש"י אומר שבעצם לדעת רש"י החלוק הוא הדבר האוטומטי מהמקרה, נכון? שני מוחזקים בשווה, נכון? אז מישהו הציץ בנשמת המשנה של הרב נגן, מישהו הציץ שם?
כן.
אז מה הרב נגן בעצם מציע? הוא בעצם מציע שהמשנה, בגלל שהיא צרפה את שני המקרים ביחד, מה שבתוספתא, אני אומר, שניים מוחזים בתלית והם שניים שותקים כמו דגים, בסדר? לא כתוב מה הם טוענים, אבל היות ובמשנה שניים אוחזים בתלית, והתוצאה האוטומטית היא יחלוקו, אבל יש משהו שחוסם את היכולת שלי לחלק. למה אני לא יכול לחלק? כי כל אחד מהם מה צועק? שזה לא צודק, שימו לב, כי אני, ביחלוקו של התוספתא, אני אומר, אתה מחזיק ב-X, אתה מחזיק ב-Y, יאללה, כל אחד שישאר עם מה שיש לו, אבל הוא צועק שזה עוול. מה הבעיה ביחלוקו? מה הבעיה ביחלוקו? יחלוקו, מצד אחד אתה שואל את עצמך אם זאת האמת, מצד שני אתה אומר לעצמך מה? זה לפחות מבטח את מי? זה מבטח שהבן אדם שזה באמת שלו לא יפסיד, נכון? כאילו יש פנים, היום למשל העולם מאוד אוהב גישור, אתם יודעים את זה, היום אוהבים, מתים על גישור, הגישור בדרך כלל מוציא שני חבר'ה לא מבסוטים, מה הכוונה? הוא לא חותר לחקר האמת, הוא חותר לפרק את המקרה, נכון? עכשיו בעצם כשאני קורא את רש"י, ורש"י אומר לי, שניים אוחזים בתלית, זה בעצם מה הדבר הזה אמור להיות. הוא אמור להיות ששניהם מוחזקים. אז למה שאני אעשה שבועה? אז אולי התשובה היא, כי הוא צועק כולה שלי, מה בעצם קורה פה? אתה רוצה להגיד לדין התוספתא, זה נוטה במקום שתפוס, אבל הבן אדם צועק שגם השאר שלו, זה מה שהוא צועק, נכון? אז הוא לא מוכן שיהיה יחלוקו, אז מה יקרה כשיהיה שבועה, וכל אחד יישבע שאין לו בה פחות מחצי? אז מה זה מאפשרת? את החלוקה, אבל אם אני מדבר ככה, שימו לב, למה אני מעלה את זה? לא כי הרב נגן אומר את זה, אלא כי רש"י, כך הוא מתחיל איתנו את המשנה, בגלל רש"י, לא בגלל הרב נגן. רש"י בעצם אומר, אתה מתחיל ללמוד את המשנה, אתה חושב על יחלוקו שהוא תוצאה של מוחזקות, נכון? זה לא יחלוקו בכלל של של ספקות. השבועה כאילו מאפשרת את החלוקה שהיא תוצאה מזה ששניהם אוחזים בתלית. הוא מנטרל את הכולה שלי, כי עצם מה קרה במשנה? משנה סיפחת החיים. שניים אוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי. אז אתה מחזיק בחצי וטוען שהשאר שלך. אני רוצה לחזור על הבעיה, גם השני טוען את זה. כאילו משהו מיוחד במקרה שלנו, שכל אחד מהם גם טוען וגם ניתן. זה לא מקרה רגיל שטוען וניתן. כל אחד, בעצם שניהם צועקים שזה לא צודק. אז האם אני יכול להפעיל יחלוקו, שאני אומר, אבל כל אחד מוחזק בחצי, כששניהם צועקים שזה לא צודק. אז השבועה מנטרלת את זה אומר כולה שלי. גם שימו לב למשונות של השבועה, מה הוא נשבע? שאין לו בה פחות מחצי. מה בעצם הוא נשבע? הוא נשבע שאפשר לפחות חצי, ואז אני אומר, אוקיי, כל אחד מוחזק בחצי, יאללה. אבל אולי היחלוקו, כשאני מתחיל את המסע עם רש"י, בוא נבדוק בהמשך בגמרא, אם הגמרא רוצה לקרוא ככה. כן, אבל אני אומר, בתחילת המסע, רש"י לפחות מצייד אותנו, רש"י אומר, חבר'ה, אתם נותנים בה במציע, אני רוצה שתחשבו על יחלוקו כיחלוקו כתוצאה של מוחזקות, שכל אחד מוחזק בחצי. זה מה שרש"י אומר, נכון? הוא קצת מתעלם, לא קצת, הוא הרבה מתעלם ממה? מהשבועה הזאת. בסדר? אבל השבועה הזאת היא באמת מטריפה את הדעת, כן? בסדר? זה רש"י, נכון?
לא, אז אני חושב ש... אני לא בטוח לרש"י, אני חושב שרש"י חושב שהשבועה זה להוציא ממון
מדדה עליו. רש"י כותב שאתה לא יכול ליטול בשבועה. אוקיי.
אני לא חושב שזה מהרש"י הראשון לומד, דווקא מתוך הגמרא, אני רוצה להגיד מאוחר, אם אנחנו עוד לא יודע מה הסדר של השיעור, אבל...
אני גם לא יודע. אתה חושב שאני יודע כשאני בא לשיעור מה היה הסדר? לא יודע, לפי איך שזה יתנהל. באמת, אחיה, אני לא בא עם לוח מוכן כזה. פעם עבדתי עם מישהו שהיה קורא מהכתב, בסדר? אקדמיים קוראים מהכתב, אתם יודעים. בסדר, רבנים לא. אני פעם שמעתי הרצאה בפרופסור יהושע בלאו, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני שבועיים, שלושה, והוא תמיד מדבר בלי נייר, עומד בגיל 101. זו הרצאה, ראיתי את זה ביוטיוב, לא הייתי בהרצאה, שהוא הגיע לגיל 100, עשו לו יום הולדת. והוא דיבר בלי נייר, הוא בן 100. והוא אמר, אני אגיד לכם, למה אני מדבר בלי נייר? הוא אומר, הכנס המדעי הראשון בחיים שלי שהלכתי, זה היה בטח איזה 70 שנה לפני כן, כן? זה אומר, אמרו לי, אתה מדבר 20 דקות. תכתוב, תתכנן בדיוק 20 דקות. זה אומר, אני תכננתי, כתבתי בדיוק 20 דקות. יומיים לפני, אני מגיע כבר למקום של הכנס, אומרים לי, אין 20 דקות, נשמעו, עוד יש לך 12 דקות. טוב, הייתי צריך מה לעשות? הייתי צריך לקצץ. אז ישבתי וקיצצתי, יצא בדיוק 12 דקות, התאמנתי מול המראה. למחרת, יום לפני זה, אומרים לי, תשמע, אין זמן אפילו, יש לך 8 דקות. אז תקצץ עוד. אז הוא אמר, אתה יודעים מה עשיתי? קראתי מהתחלת ההרצאה, עד שאמרו לי, יש לך עוד חצי דקה, ואז דילגתי לעמוד האחרון, קראתי מה שכתוב בעמוד האחרון, לא היה קשר בין תחילת ההרצאה לסופה, וכולם מחאו לי כפיים שערות, כי גמרתי בזמן. זה אומר, מאותו יום החלטתי, אני לא כותב. אז גם אני לא כותב, בסדר? אוקיי, אתה איתי? אתה שואל שאלה טובה, אבל כרגע אני רוצה להתקדם. רשי לא מסביר את השבועה, אבל רשי כן נותן לנו לחשוב בתחילת בבא מציעא, שאיזה מין יחלוקו זה? תוצאה ממוחזקות. לא יחלוקו של סומכוס, לא יחלוקו של ספקות, נכון? זה הרושם שהוא יוצר לי? שניהם מוחזקים בה, ואין איזה כוח יותר מזה, זה מה שהוא אומר.
ודאי שזה שם לכאן הצדדים, זה דבר שאני מגביע ביחד.
אנחנו הולכים לבדוק את זה תכף.
מישהו אחד קנה את זה, מישהו אחד קנה את זה, מישהו אחד נותן את זה. השני בא וטען.
זה משווה לנותן.
עכשיו אתה עובר לרמב"ן. לא, עכשיו אתה אומר דבר נכון. בואו נזכר בראשונים שלמדנו אותם, ששאלו את עצמם איך מקשרים את הפרק שלנו לפרק הקודם. אז תוספות אמרו, בואו נקשר את זה למשנה הקודמת, שתיארה נגר, שעובד ויש לו נסורת, ומה הייתה השאלה? של מי הנסורת? עכשיו, כשאני קורא את אותה משנה, גם אני לא שומע אפילו צליל אחד של יחלוקו בספק, זה לא שיש לי ספק, למי זה שייך, הנסורת, אז מה אני אומר? יחלוקו, חצי חצי, כי אני לא יודע מה עושים, נכון? זה בדי, זה לא, אין שום רקע, שם זה משהו אחר. כשאתה מביא פועל ועת ויש נסורת, האם בעל הבית מקפיד על הנסורת, הוא לא מקפיד, זה חלוקה יותר ששואלת איך הם מסתדרים ביניהם. זה בכלל לא שאלה של ספקות. כלומר, לבוא ולהגיד, הפרק הזה אוהב דיני חלוקות, כמו הפרק הקודם, גם הוא לא מתחיל את הפרק בשפה של יחלוקו של ספקות. שאתה צודק, בא הרמב"ן וגם הרשב"א, ומה הם אומרים? לא, 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 לא. זה קשור למשנה הרבה לפני כן בפרק עשירי בבבא קמא, של מה היא מדברת על... על כן, אבל היא מדברת על המקרה שמכיר כליו וספריו ביד אחר, שהוא טוען שהוא קנה את זה ממישהו אחר, ואתה צריך כאילו לשלם לו, אז יש שם שבועה, נשבע ונוטל, ואתה גם משלם לו. דרך אגב, זה קרה פעם לאמא שלי. הייתה לנו פריצה על הבית, אמת יותר מאחד, בסדר? תמיד אבא שלי היה ממגן, ואז הוא פורצים גם את המיגון הבא. בסדר, ככה זה עובד. יום אחד אמא שלי הולכת ברחוב במאה שערים, והוא רואה בחנות תכשיטים את התכשיטים שגנבו לה בחלון הראווה. כן, ממש, אשכרה, סיפור אמיתי. תכשיטים שלה, נכנסה פנימה, והבן אדם מכר לה את זה בזול, שבמאמר רקע, הוא כנראה שיתף פעולה עם הגנבים, זה לא שהוא לא ידע שזה לא גנוב, כן? אבל... ושם הכתוב נשבע ונוטל. עכשיו, מי מוחזק שם? אני הולך ליד החנות במאה שערים, זה בחלון הראווה. אז מי מוחזק בתכשיטים? בוא נגיד את האמת. הוא בעל החנות. אבל אני אומר, תשמע, זה היה שלי, זה הסיכה של סבתא שלי, כאילו. אז אתה רוצה ליטול ממנו, עכשיו הוא כנראה שילם למישהו שנעלם, כן? אז אתה נשבע ונוטל. בא אומר רבן, גם הצנה זה נשבע ונוטל. עכשיו, אם אני אומר שזה מוחזקות של התוספתא, שזה מאליו, כל אחד מוחזק בחצי, אתה לא... אתה לא נשבע ונוטל, נכון? אני שואל, דוגרי. אתה לא נשבע ונוטל. מתי תהפוך לנשבע ונוטל? אם מה אני אומר? שכשאתה מחזיק חצי תלית, במה אתה בעצם מחזיק? בכולה. וכלומר, אם אני כאילו מקשיב לרמב"ן, כשהרמב"ן לא מחבר את התיאור בתוספתא לתיאור במשנה, התוספתא זה שניים שאוחזים בתלית, בלי להגיד מילה, אז לכן, לאיזה מוחזקות אני מתייחס? הפיזית. לא, כל אחד כמו שהוא מחזיק.
כן, כי זה כל אחד מושך.
התוספתא לא אומרת חצי. כמה שכל אחד מחזיק. יכול להיות שזה 5 מיניות ו3 מיניות, זה לא משנה. כל אחד כמה שהוא תפוס. אבל ברגע שאתה מחזיק בחפץ וגם טוען שמה? שכולה שלך, אז אתה בעצם לא מוחזק רק במה שהידיים שלך מחזיקות. במה אתה מוחזק?
בכל.
בכל, הבעיה שגם השני עושה אותו דבר, נכון? ואז, וזה ברור שהרמב"ן הוא מתאר גם מציאות אחרת של מוחזקות, וגם ממילא מובן שכשהוא חושב על החלוקו בשבועה, הוא לא חושב על החלוקו שהיא תולדה של, של מוחזקות, כי המוחזקות היא שלמה. אז יש פה משהו אחר שמתרחש, נכון? אבל האמת היא שכשאני שומע החלוקו, בדרך כלל על מה אני חושב? כי החלוקו באיזה כלי? כלי שעושים אותו כשיש ספק. למה אני עושה החלוקו? כאילו מי שכבר התחיל להציץ. מישהו הציץ בגמרא בהמשך? איזה יופי, כן? כשאני מתחיל להציץ בגמרא בהמשך, אני רואה החלוקו ככלי אחר לגמרי. כאמור, כשאני לא יודע מה עושים, תראו את כל המשניות, נעשה את זה השבוע. ובבקמה, בהמשך, ובמרצי הפרק שמיני, יש ויכוח על מה קרה, ואף אחד לא יודע, אז אתה לא יודע, אז אחד מהכלים שמציעים זה החלוקו, וכאן, אחרי שנצלול לתוך הסוגיה, בכל זאת לא מתאפק, כי לדעתי זה עוזר להבין את הסוגיה, ולשאול אם יש רקע מקראי לרעיון של החלוקו. אז זה הוזכר כבר, נכון? כאילו המקרה הכי ברור של החלוקו מהו. שלמה המלך עם שתי אנשים הזונות, עם הילדים. מי היה מוחזק שם בתינוק? היה שם מוחזק, נכון? אז מה שלמה המלך היה צריך להגיד? אוקיי, אולי בבני אדם אין מוחזק? שאלה טובה, אוקיי, אני לא יודע. אבל שלמה שם הפעיל את יחלוקו. שם באמת לא ידעו מה לא ידעו שם? הם לא ידעו מי האמא. כבר היחלוקו שאני פוגש בשלמה זה סוג של איזה יחלוקו זה? שאני לא יודע. שימו לב, זה לא של מוחזקות. שאני לא יודע, נכון? אני לא יודע מי אומרת את האמת. האמת שאם נחשוב על שלמה, שלמה עשה תרגיל מאוד גדול. כי מה התרגיל שהוא עשה? הוא הציע לחלק משהו שאי אפשר לחלק אותו על יתר דיוק. מה שלמה אמר? הוא לא אמר לחלק. הוא אמר גזורו. הוא אמר את זה בצורה הבאה. בלון אי אפשר לעשות לו יחלוקו, נכון? אבל שלמה לא הייתי יחלוקו. אני אומר את זה בצורה הבאה. שלמה מראה לנו אב טיפוס של דיין, שמה הדיין מציע, לעשות תכסיס, שאני מציע גזורו כדי מה לעשות? כדי לא לגזור. אתם איתי? עכשיו אני אוסיף, זה דברים ששמעתי עם הרב יואל בן נון, שלימדתי בבא מציע לפני הרבה שנים, והרב יואל נתן לנו שיעור פתיחה, אז השיעור פתיחה היה משפט שלמה, ככה עושים שיעור פתיחה, לא רמב"ם טוען וניתן, אז הוא טען שאולי מה ששלמה עשה עם יחלוקו, זה לא שהוא המציא את יחלוקו, אלא הגאונות שלו הייתה להפעיל אותו על משהו שאי אפשר לחלק אותו, אבל יחלוקו אולי היה מוכר לאנשים שם, בעיקר הוא הלך לדוד, אבא של שלמה, עם מפיבושת וציבה, סיפור מאוד לא פשוט, נכון? כאילו, למה דוד, הסיפור אני מקווה שפתחתם, הסתכלתם, אבל הסיפור הוא שדוד בורח מאבשלום, ומפיבושת הבן של שאול, שהוא מסכן, הוא מצד אחד הוא הבן של יונתן, אז הוא חבר של דוד, נכון? מצד שני הוא הנכד של שאול, אז אולי הוא לא חבר של דוד, נכון? כאילו יש שם מסכת חשדות, מערכת יחסים לא פשוטה בכלל, כן? וגם מסכן נוסף לכל הוא נחה, ויש לו, הוא תלוי בעבד שלו, והעבד שלו הוא חתיכת ממזר, נכון? כאילו, מפיבושת רוצה שהעבד ייקח אותו לדוד, כי הוא ילך עם דוד, ודוד לא יכול לדעת את זה, נכון? במקום זה ציווה מביא אספקה לדוד, ומשחק אותה כאילו שזה הוא, ולא מפיבושת, ועד בסוף מפיבושת, אחרי שהכל נגמר הוא מגיע, ודוד כועס עליו, לאיפה היית? כאילו, זה אומר לו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני כיסא גלגלים, כן, כאילו, אני לא יכול. והמקרא מעיד שממראה פניו שמפיבושת, פתחו השבוע את המספרות, נכון? וממראה פניו שמפיבושת, אפשר לדעת באמת איפה הוא היה, כי מפיבושת היה לא מסופר, זה ברור שהוא לא זייף את זה. ועדיין דוד, מה עושה? אחרי שדוד כבר אמר שהוא ייתן לציבה את השדה, נכון? אז מה הוא אמר? אז הוא אומר, לא, עכשיו אתם תחלקו את השדה. השאלה היא על איזה רקע, נכון? על איזה רקע? כלומר, למה דוד לא מאמין למפיבושת? ומה קרה פה, כן? מה אתם חושבים? מה דעתכם? מה קרה שם? אז האמת שיש פרשנים שאומרים ככה, כי המלך אמר משהו, אז המלך לא יכול לחזור בו. הגמרא בשבת פחות עושה הנחות לדוד המלך, הגמרא בשבת אומרת לא פחות, שדוד קיבל לשון הרע. והמלוכה נחלקה מרחבה, בנו של דוד, נכדו של דוד, בגלל שהוא קיבל לשון הרע, או בוא נאמר את זה אחרת, בלי להיכנס פה לשיפוט של המעשה של דוד, ולהתחזק ולא לקבל לשון הרע, יש אפשרות לתאר שדוד, היה לו שני סיפורים, ציבה אומר סיפור אחד, מפיבושת אומר סיפור אחר. מה כאן שהוא קיבל לשון הרע? הוא האמין לציבה. עכשיו מפיבושת אומר סיפור אחר. אני רואה שם יחלוקו שמשפט המלך, בוא נדבר במילים האלו, המלכים, לפחות בספר שמואל מלכים, שיש לפניו לפני מקרה, אז מה הם עושים? עושים סוג של יחלוקו. עכשיו אני רוצה לשתף שאולי גם בתורה יש סוג נוסף של יחלוקו, שהוא לא היחלוקו של הספק. מה שאני הולך להגיד עכשיו הוא דעתי תואם מאוד את פשוטו של מקרא. לגבי תורה שבעל פה זה כנראה מחלוקת גדולה בין התנאים, אבל היות וזה מופיע בפרק שלישי של בבא קמא ולא פרק ראשון, אז אף אחד לא לומד, לא מגיע לשם, לא לומדים את זה. כוונה איך להבין את דין שור תם. אתה קורא את פשוטו של מקרא, מה זה שור תם? וחצו את השור, בחרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון. מה נראה שם בפשוטו של מקרא? שאיך עובד שור תם?
שמוכרים אותו, את השור עצמו, השור כאילו הולך לגמרי...
האמת, מה אמור להיות בשור מועד? הרקת לי את השור, אז בואו נחליף שברים, נצריח שברים. אתם מבינים למה תורה שבעל פה לא תאהב את זה? כי מה צריך לשאול? מה השווי של השברים? סליחה, כאילו נגיד שמישהו עם המרצדס שלו פגע בסוזוקי, בסדר? כלומר, נחליף, זה שווה 500 אלף שקל, זה שווה 100 אלף שקל. לא עובד, נכון? אבל בפשוטו של מקרא, זה מה שכתוב במקרא, בשור מועד מחליפים את השברים, בשור חתם, מה עושים? לוקחים את שני השברים, ומה עושים להם? חוצים אותם. בוא נדבר על זה, לא חוצים אותם כי לא יודעים של מי או מה, אלא למה חוצים אותם? זה סוג של התחלקות בהפסד. כאילו, מצד אחד... הוא זה שור טעם, הוא לא השם, אז למה שהוא ישלם לו הכל? כאילו מסכן, מצד שני גם מסכן הניזק, אז מה עושים? חוצים, למי שחושב שזה רעיון מופרך, כל הביטוחים שיש בכבישים, ביטוח חובה, ביטוח צד ג', ביטוח מקיף, בנויים בדיוק על אותו רעיון, כי אם אני מחייב את כולם לשלם ביטוח, אז מה אני בעצם אומר? שכולם צריכים לתת כסף לקופה בשביל מה? בשביל שכשיקרה נזק, לא נגיד שפלויני ייתן את הכל לאלמויני, נכון? זה רעיון מאוד דומה, רק שהביטוח הוא רעיון יותר טוב. למה? כי לוקחים מכולם קצת, זה לא רעיון כל כך טוב. בוא לא ניקח כלום מאלה שלא מזיקים, נכון? אבל לוקחים מכולם קצת, כדי שכשיש נזק הוא יקבל את הכל. בתורה זה קצת אחרת, אבל הרעיון הוא מאוד דומה. במילים מאוד פשוטות, אם הדין של שור תם בנוי על התחלקות ברווחים, אני רואה סוג של יחלוקו, אבל מסוג אחר לגמרי, לא במקרה של ספק. כשאני עובר לבבא קמא, זה כנראה מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל. מה זה? איך אני מה? שזה להתחלק בהפסד. יש לי שני... אני לפעמים עושה יחלוק, הוא לא כי אני לא יודע מה עושים, אז אני אומר חצי חצי. אלא אני... התחלקות בהפסד, ששני אנשים מעורבים במקרה, שניהם נוסעים בתוצאות. אז פה אתה אומר דבר נפלא מאוד, שאלה מצוינת, שבו נאמר אותה היא גם קשורה למקרה שלנו, לכן זה חשוב להעלות את זה. למה אני מתכוון? למה שבאמת לא נגיד בשור תם שישלם את הכל המזיק? למה לרחם עליו? למה להתחלק בהפסד? למה? למה? זו תשובה מאוד פשוטה. לו הייתי חושב רק על המקרה הבודד והספציפי הזה, אני חושב שהיו אומרים את זה. אבל בואו ננסה להבין קצת גם את כל נושא הביטוח. למה כל מדינת ישראל מחייבת את כל הנהגים שמחזיקים כל בעלי הרכבים לשלם ביטוח? למה?
חבלה.
אבל לא, זה לא סתם שבעלה. כי יש פה בעיה, יש פה בעיה של החברה כחברה. אני רוצה שתבינו מה התוצאות. שלו לא היה ביטוח מקיף. אני מדבר כרגע על ביטוח חובה. יש נזקי גוף, אני לא יודע אם אתם יודעים באיזה סכומים בשנה, אני אומר, זה מיליארדים. אנשים שעולים לכביש, הם ניזוקים, הוצאות רפואיות כאלה, זה חתיכת סיפור, נכון? אנשים היו עולים לכביש, ולאט לאט היו נשברים לגמרי, אנשים היו נהרסים. ובוא נאמר את זה בצורה הבאה, אף אחד לא היה עולה על הכביש מרוב פחד שהוא ירסק את עצמו. כלכלי, כלומר, כדי לאפשר כביש, כדי לאפשר תנועה, וזה אינטרס של החברה שאי אפשר תנועה, אז החברה צריכה להסדיר את זה, שהיא לוקחת בחשבון את זה, שיש גם תאונות, שיש נפגעים, והיא צריכה לחשוב לא רק איך להגן על הנפגעים, גם איך להגן על הפוגעים. למה? כי כל אחד מאיתנו, אני אומר את זה באמת, יכול להיות נהג פוגע, פוטנציאלית זה יכול לקרות פה לכל אחד. יכול להיות, יש תאונות שאנשים מעורבים בהם. גם נהגים טובים, גם אנחנו יכולים לפעמים להיות רשלנים, מספיק לא להתרכז שתי שניות. אז מעין זה גם נמצא בכל בבא קמא, כל בבא קמא עם ההתחלקויות בהפסדים וכו'. אם זה היה מהמקרה הפרטי, לא היה מה לדבר, אבל כשזה בא מהמבט החברתי, אז אני קולט את זה. בוא נשאל את עצמנו כשנתקדם בגמרא, בסדר? האם יכול להיות שגם מסכת בבא מציע מעוניינת לא רק במקרה הספציפי, אולי היא מעוניינת במה? בסדר חברתי, בשאלה של איך אני מגן על הסדרים בחברה כשיש בתוכה מריבות, בלגנים. האם הזווית היא המקרה או הזווית היא סדרי החברה? זה בעצם השאלה שאני מעלה אותה. בסדר, ובכל מקרה אני מסכם. בסדר, כבר במקרא אפשר למצוא יחלוקו. יחלוקו, שהייתי אומר, הוא בעצם שלושה סוגי יחלוקו. בסדר? יחלוקו אחד זה התחלקות בהפסדים. יחלוקו שנייה, לא יודע, בוא נעשה חצי חצי. ואז גילינו את שלמה המלך שהמציא יחלוקו חדש. מה יחלוקו שלו? גזורו. דיינו, אתה משתמש ביחלוקו כדי, באמצעותו, מה לעשות? כדי לגלות, זה מכשיר לגילוי האמת כדי שלא לחלק. בסדר? האם שלמה התכוון באמת שהוא יגזור? אני חושב שקחו אותו ברצינות. למה? למה קחו אותו ברצינות? כי אחרת היא לא הייתה...
היא לא
הייתה, הם לא היו מגיבות, הם באמת, זה כמו עקדת יצחק, בסדר? אברהם כשהוא הלך לעקדה, הוא צריך לחשוב שבאמת הוא צריך לשחוט את יצחק?
בתינוק הבא זה כבר לא עובד. בתינוק הבא זה כבר לא עובד.
בתינוק הבא זה לא עובד, אתה צודק.
אבל זה...
אתה צודק, אז זאת הערה נהדרת.
לא, אבל...
אתה עושה טריק והוא פג תוקף.
לא, בתינוק הבא, היא הקרובה שאתה חלשה.
הרב, זה כל בלוף כאילו.
נריה, אתה מכיר את השאלה על מיגו? אתה יודע מה זה מיגו? אז כולם שואלים, אבל אם אתה יודע דין מיגו, אז מיגו כבר לא עובד. הרי מה מיגו אומר? אם הייתי שקרן, הייתי אומר את הטענה יותר טובה. אתה יודע שאין הבדל ביניהם, כי אתה למדת בישיבה באורות שאול, בשיעור בית כתובות. אז האם מיגו לא הורג את עצמו, כן? אה? באלף, אוקיי, סליחה, אז זה כבר שכחתם.
אפשר לקחת שוב משומר את הצד קדימה?
כן.
בסדר, נגע בנאום שאלו אותך מה זה, ואמרת להם שמה הפך, כאילו, כשתזרוק להם עצם, אמרת להם על הדמיון בין חיפה שלמה, וסתם, אני חושב שהמקום של השבועה בתוך הסיפור הוא בדיוק לקחת את הקטע של שלמה ונוסף להכניס אותה לתוך עולם משפט. כאילו, בן אדם יכול להיות, בן אדם קצת נגזי וקצת נחמד, לקפות את המציאה שלו שם מצא, והוא לא מרגיש כוח מצפון, או כי זה מציאה, או במקרה שלו כך הוא ניכר, הוא נמצא אחרי חטא אחר. אני, כשמגיע לבית, אני חייב אותו בשבועה, וזה דורש ממנו להיות, לעמוד לגמרי מאחורי מה שהוא עושה, ובהנחה שהוא לא אדם מאוד נגזי, אז השבועה תעצור אותו, כי זה להרגע שם השם,
כן. כן, אני מת על ניתאי, אני מת עליך, אתה יודע למה? כי דילגת על כל עמוד א', כל עמוד א', שאלו אותי היום כל הסדר, מה זה הראייה הזאת? ופשוט דילגת ישר לעמוד ב', שזה סבבה.
לא,
אני אומר, אבל סבבה, מה בעצם ניתאי אומר? ניתאי אומר, ספוילר, אוקיי? שאולי יחלוקו בשבועה, מכל היחלוקוים, דומה לגזורו. למה? כי אני אומר מצד אחד לחלוק. אני כרגע משקף את מה שאמר ניתאי. אתה יכול להתווכח עם ניתאי. אה, עוד ניתאי לא התכוון לזה? בטח שהוא התכוון לזה.
גזור הוא שווה לשבועה, לא לחלוקה.
לא, אבל ניתאי אומר ככה. שלמה אמר גזור הוא כדי לראות מי תגיד גזור ומי תגיד לא לגזור, נכון? אני מתעקש איתכם ששלמה בעיקר רצה לראות מי תגיד. מי תגיד לגזור, בסדר? אני עכשיו משלים סיפור, שסיפרתי לחצי סיפור לחברות האחת בסדר, שסיפרתי להם את הסיפור הבא, ברון סולובייצ'יק, שהזכרתי אותו בסוכות. כשהוא היה ילד, הוא אח הצעיר של סבא שלי, של הרב סולובייצ'יק, 15 שנה מתחתיו, אז הבית שם כבר עבר את הטלטלה שיש אבא בריסקר, שהבן שלו לומד קצת באוניברסיטה, השכלה, כן? אבל הוא הילד הקטן, הוא בערך בן 8-9, לא יודע למה הוא קרא פרויד בגיל 9, וככה הסיפור הולך. והוא מתחיל לקרוא קצת ספרים משכילים, אבל הוא מת מפחד מאבא שלו, מה הוא יעשה לו? בסדר? אבא שלו היה מחטיף סתירות, בסדר? הוא פחד מאבא שלו. ועד שהוא קרא, ככה מתחת לסמיכה עם הפנס, הוא קרא פרויד על משפט שלמה, וזה כל כך הדהים אותו מה שפרויד אמר. היה נראה לו כל כך חכם, כל כך עמוק, אז הוא אמר, בטוח שאבא ימאס בפני זה, כאילו, לא יכול להיות שהוא יגיד שלא לא לקרוא דברים כאלה, כן? אז מה הייתה השאלה של פרויד? פרויד שאל שאלה פשוטה. פרויד אמר, צריך להיות האמא בשביל להגיד לא לגזור תינוק? תגידו לי, אתם הייתם מוכנים שיגזרו ילדים לשניים? שהוא לא ילד שלכם, הייתם מוכנים? אוי ובוי, אני מקווה שלא, כן? בדיוק. אז פרויד שאל, איך אתה יודע שזאת שאמרה לא לגזור, היא האמא? אז פרויד אמר, זה הפוך. זה שאמרה לא לגזור, זה לא מוכיח שהיא האמא, אבל שלמה שאל שאלה הפוכה. איך יכול להיות שבן אדם אומר גזורו? מה, היא נורמלית? כאילו, איך זה יכול להיות? הייתה לו רק תשובה אחת. התשובה הייתה שמה יכול לגרום לבן אדם להפוך למפלצת? קנאה. היא קנאה בשנייה עד כדי כך שהייתה מוכנה להגיד שהעיקר שלא יהיה לאף אחד. אז בעצם הטענת פרויד זה לא ששלמה הוכיח מי האמא, אלא שלמה הוכיח מי מקנאה, מי לא האמא. אוקיי? אז הוא הלך לרב מוישה סולובייצ'יק, לאבא שלו, וסיפר לו את זה, והוא חיכה ככה, נו, אולי אבא סוף סוף יגיד. אז האבא, בלי התרגש, אמר לו, תדע לך שהאבא רב חיים כבר אמר את זה. וזה גם מופיע ברשי במכות, בדף חף ג', כן? מה הסיפור על רב חיים? סיפור מאוד קצר, ממש קצר. רב חיים היה מעורב, הוא היה דיין בברית, בערב העיר, בא אליו דין תורה, עם הטבח של העיר, שהיה לו מריבה עם מישהו, ורב חיים ניסה לשכנע אותו לעשות פשרה, יחלוקו, כך הוא ניסה לשכנע אותו. והוא לא רצה להשתכנע, למה? כי הוא היה בטוח שהוא יזכה. והוא לא הסכים, בסוף הטבח, כאילו הקצב, היה בטוח שהוא זוכה. אז הוא לא הסכים לפשרה. ואז שטחו את הטענות, ורב חיים והדיין פסקו נגד הקצב, נגד הטבח, והוא התחיל לצרוח על רב חיים, את הגנב, את השקרן, הוא התחיל לרמות את רב חיים, ובאיזשהו שלב רב חיים ענה לו, ונתק. והדיין של רב חיים, היה יהודי קצת תמים, התחיל לפקוט. כי הוא הרגיש שהבן אדם הזה פשוט הוא מבייש את רב חיים, הוא היה מאוד קשור לרב חיים. אז הוא אמר לי, לא מבין הרב, לפני חודש הוא בא אליי עם שאלה בלכות טריפות ויורדיה, ואני ניסיתי להכשיר את הפרה שלו כמה שיותר, זה היה הפסד של 3,000 רובל, ככה כתוב, איך שרברם צולובייצ'יק בעצמו סיפר את הסיפור, ולא היה באותו זמן אפשרות למכור לגוי. בחול, מה עושים עם טריפות, יודעים? מוכרים לגוי. והיה לו הפסד עצום, והוא קיבל את הדין באהבה, אז יש לי רק תחושה אחת, שיש לו משהו נגדך. רב חיים אמר לו, אתה לא מבין. לא היה אכפת לו על הכסף. אתה יודע מה אכפת לו? הוא הפסיד לשני, זה מה שאכפת לו. אכפת לו שהשני ניצח אותו. ואז רב חיים הראה לרב שמחה זליג את הרשי במכות בדף חף ג', שם הרשי אומר ששלמה ניחש מי לא האמא, מזאת שאמרה גזורו. אז אני חוזר אלינו, בסדר? אומר ניתאי, אני עכשיו משקף את ניתאי, בסדר? ניתאי, חוזר אלינו. ניתאי אומר, יחלוקו בשבוע, מה מניח? הוא מניח שמה? שאחד ירים ראשון, והשני חוטף לו, נכון? וזה הוא מרשה לעצמו, למה כבר דיברנו? כי מה בן אדם אומר לעצמו כשהשני מצא, זה לא באמת שלו. בוא ניקח לו, בוא נשתתף בחגיגה. אבל אם אני אגיד לו להישבע, הוא לא יעיז. להישבע לשקר, ואז מה הוא יעשה? הוא יודע, ואז מה אני אעשה? אני אתן את הכל לשני. נכון? אז ניתאי יופי, דלג דל כל עמוד א', תודה רבה ניתאי, בסדר? אבל אני אצלם עוד גם את עמוד א'. נהדר, נהדר, אבל זה עמוד ב', נכון? עמוד ב' למעלה, בסדר? אבל מה לעשות? וזה נכון, כמו לפי ב' עמוד ב' למעלה, היחלוקו בשבועה זה הפוך מיעקב נגן, שימו לב. איפה, בואי, מה קרה? רגע, אבל תקפוץ לפחות לקפסולה שלך, בסדר? זה לקפסולה לא נכונה.
עד עשרה פרקים.
אבל במשנה, לעומת, בוא נגיד, בתוספת השם, הם שתיהם כאילו, הם באמת הם תופסים את זה, וזה כל אחד שהוא רב, זה ממש מריבה, משיכות, במשנה זה מאוד מאוד מסודר, ואין גם טענה אישית, במשנות א' ב'. כלומר, אף אחד, אין, הם שתיהם שווים, יש זה וזה. אין אחד, אין אפילו אחד. זה הגדרה שהוא כל כך, הוא הכי פורמלי שיש, ולכן אני חושב שאין את האמירה על החלוקה, על מנת שלא להתחלק, ונראה שזה הכי משפטי פורמלי שיש, ואין שום דיבור אישי. יכול להיות שהוא מחזיק את כל התהליך, והוא מחזיק בקצה, זה לא משנה. זה טענה למוצדקות, וכנגד רש"י.
אוקיי, אז בואו נתחיל לעבור על הגמרא קצת, בסדר? כן, בטח, בטח. מעולה, מעולה, מעולה. בסוטה מה ראינו, אז עסקנו בזה הרבה, שיש ודאי תפיסה מאוד רווחת, שאני מאיים עליה בטקס כדי שהיא תודה, נכון? ואיום בשבועה, אז דיברנו על זה, אני מאיים עליו בשבועה כדי... כדי שהוא לא יישבע, נכון? ואתה אומר, מעין זה, אין ספק שעמוד ב' מגיע לזה, אבל בוא נגיד ככה, לקח לעמוד ב' קודם ללמוד עמוד א'. אז כמה מילים על הסוגיה. קודם כל, ראיתם את העדות שבא לאיתור שהסוגיה הזאת סבוראית? אני שלחתי אתכם, זה היה כתוב במטלות, לא נורא, בדף צדי מדפי עריף. אני יודע, בספר מאה שערים. מי כתב את הספר הזה? יצחק ברבי אבמרי, הוא בא לאיתור שחי בפרובנס 112. כמו יצחק אבינו, הוא זורע 100 שערים. מה הכוונה? יש לו 100 השגות על הריף, זה מה שיש לו, וזה מתפס אחרי הריף של בבא מציע. השגה י"ב, כי יש גם השגות, יש 11 השגות בבבא קמא, בסדר? אז בהשגה י"ב הוא חכם מפרובנס, יש להם הכירות טובה עם ספרות גאונים, הוא מעיד, אני לא נכנס עכשיו לכל הדיון, שמיע לי שהוא כותב ככה, ונך זה זוזי ממה נקת הגאי בספרים, ומסתברא גרסא דרבנן סבוראי מרישא דפירקין עד לימא מתניתין כאי גרסא דרישא פרק קמא דקידושין. והוא מעיד שהסוגיה הראשונה שבבא מציע, כל בית עמוד א', זה סוגיה סבוראית. עד איפה לדעתו מתחילה הסוגיה המוראית? בלימא מתניתין הריטב"א החדשים. לבבא מציע יש לו עדות אחרת.
אבל זה מה שכתוב ממש בתוך הדף עצמו, כי השמות של האנשים, הבר רב אשי הזה, מה זה להיות בר רב אשי? איך זה שין בר רב אשי?
כן.
שימי בר רב אשי זה כבר סבוראים, לא להיות בר רב אשי.
כן.
במיוחד שכבר אומרים את זה בעבר, שימי בר רב אשי פעם אמר.
אין בעיה, בואו...
שורה לפני הסוף של עמוד ב'.
אני קורא לכם עכשיו ריטב"א בג' עמוד א', תראו מה ריטב"א אומר בג' עמוד א', כל הלשון הזה עד תנא רבי חייא אינו מעיקר הגמרא, לשון רב יהודאי גאון, והביאו ספרי בעיקר הגמרא, והרבה יש כיוצא במסכת הזו. הריטב"א מכין אותנו שבה הוא מציע מלאה חלקים סבוראיים, ולדעתו גם סוף הסוגיה, בעצם איפה הסוגיה המוראית מתחילה? ברבי חייא קמייתא. עכשיו, למה אני מאיר על הדבר הזה? מסיבה פשוטה. אולי שמתם לב, וראשונים הולכים לתפוס את הסוגיה, שיש בסוגיה סתירות בין חלקים שונים שלה, מה השבועה הזאת? בעצם אני שואל את עצמי, אולי השאלה המרכזית, שאני חושב מטרידה את כולם, זה מה זה החלוקו בשבועה? אז רבי חייא כמה הייתה? שהוא ודאי, רבי חייא, הוא סוף תקופת התנאים, הוא התפר. מה הוא חושב על השבועה? רבי חייא קמייתא זה בגימל, יש בדף גימל ובדף דלת שתי מימרות של רבי חייא. אז רבי חייא הראשון, בדף גימל קוראים רבי חייא קמייתא הראשון, ובדף דלת קוראים לו רבי חייא בתרייתא. בסדר? אבל יש, הייתי אומר בסוגיה, אנחנו נראה את זה כשנלמד, שלושה הסברים להחלוקו בשבועה. אחד בבית עמוד ב' שאמר אותו ניתאי, עוד אחד יופיע בגימל עמוד א' למעלה, ועוד אחד יופיע ברבי חייא, רבי חייא קמייתא. בסדר? המודעות שזה לא סוגיה אחת עם עורך אחד, אלא יש פה יחידות מזמנים שונים, עורכים שונים, ובעצם ראשונים בחלקם ינסו להתאים את כל ההסברים, ובחלקם מה הם יגידו? כן, יש פה סתירה בין החלקים. עכשיו, הערת העריכה הזאת היא הערה שוודאי מחזקת את זה, שיש פה לא סוגיה שהיא מאור אחד. זה דבר ראשון. דבר שני, זה עוזר להבין הרבה דברים שהפריעו לנו בבית עמוד א', כל מי שהכין אותה, כן? ראיתי איך אתם לומדים יפה, כן? זה... בואו נדבר קצת על ההשוואה לסוגיה בקידושין. אתם זוכרים משהו מתחילת קידושין? טוב, שיעור ה' לא היו שנה שעברה, אני יודע. אבל... היית? אתה היית, נכון. אתם זוכרים קצת המאפיין של הסוגיה הראשונה בקידושין? שעליה הרב שריר המעיד שהיא סוגיה סבוראית, זוכרים? אז היא נורא, היא כאילו סוחטת את לשון המשנה כמו לימון. למה כתוב האישה נקנית ולא האיש, למה האישה ולא האיש? למה נקנית ולא מקדש? למה שלושה ולא שלוש? למה דרכים ולא דברים? זה, כלומר, צריך להבין, זה לא רק תיארוך שהסוגיה הסבוראית, אלא יש לה סדר יום שהוא אחר מסדר היום של סוגיות רגילות. בסוגיות רגילות לא שואלים שאלות כאלו. יש מאמר מאוד יפה של הרב ברנדס, הוספתי לו קישור בקלאסרום, על הנזק החינוכי שיוצא מלימוד סוגיות פתיחה, בלי לדעת שהן שונות מסוגיות רגילות.
הוא עשה על זה שיעור בישיבה.
אוקיי. ראיתם?
הוא אמר, אתה מכיר שיעור שלו שזה, אני מקבל שאולי זה לא היה שם.
לא משנה, אבל אגיד לכם מה הרב ברנדס אומר.
אתה נפגש עם זה ישר, כאילו בן אדם פעם ראשונה לומד גמרא, ואז לפעמים נותנים לו ישר את הפרק הזה, והוא לא מצליח, ויש לו חילול השם רציני, שהוא חושב שכאילו...
זה לא חילול השם, זה יותר שהילד מתרגל שהגמרא שואלת שאלות קטנוניות של למה שלושה ולא שלוש, וזה לוקח לו חודשיים ללמוד את הסוגיה הראשונה, כי ככה זה הקצב שלומדים, ואז הוא עד שהוא הגיע לרבחי הקמאיתא, נגיד עוד שהוא הגיע, הוא כבר מזמן איבד האמון בגמרא. כאילו הוא אומר, צריך להכיר את האופי של סוגיה כדי להבין אותה, והטענה שלו המרכזית, שבסוגיות פתיחה שמאוחרות על ידי האורך, זה כמו שיעור פתיחה של הרב תמיר בשבוע שעבר. מה בעצם הטענה שלו? שהאורך המאוחר, הסבורה, כבר מכיר את המסכת, ובעצם הוא מעוניין לא לתת שיעור רגיל. הרי הוא מעין מבוא כזה. עכשיו, מה הוא רוצה במבוא? הוא רוצה להשתיל לך מידע. בעצם הוא אומר, העיקר הוא לא השאלות, העיקר הוא התשובות. השאלות מושתלות כדי שאני אוכל לדבר על כל מיני נושאים. זו הטענה שלו. אתם מוזמנים להסתכל במאמר שלו. זה יכול מאוד לעזור גם ללמוד את הסוגיה שלנו. עכשיו, שימו לב, הסוגיה שלנו היא סוגיה שהיא בסתם או לא? יש בה שמות?
כמעט, יש את כל השמות של המוראים מאוד מאוד מאוחרים.
בדיוק, אז הסוגיה היא רובה בסתם, השמות הם מאוחרים. שנית, היא מתעסקת בענייני לשון, למה כתוב ככה ולמה כתוב ככה וכו', נכון מתעסקת? נכון? שנית, שימו לב שבחלקים של הסוגיה שאתם ראיתם כבר, הסוגיה משחילה מידע מהמשך הפרק, שמבט ראשון אתה לא מבין בכלל... למה להגיד את זה? אני מדבר נגיד על הראייה. אנחנו תכף נראה גישה אחרת, אוקיי? אבל נכון שהגמרת פה דוחפת את הראייה, ומה השאלה המרכזית? שזה כתוב במשנה הבאה, זה כתוב בהמשך, נכון? כלומר, למה אתה מדבר על זה פה? תוספות שואלים את זה. אז רשי עוד אומר משפט שהנפיץ את כולם. מה רשי אומר? לולי שזה היה נאמר פה, לא הייתי יודע את זה. מה זה לא הייתי יודע את זה? זה המשנה הבאה בפרק. היה רוכב על הבהמה, ראה את המציאה, אמר לו, תביא לי. אז תוספות מה מנסים להגיד? שלא הייתי יודע. הריטווה אומר שצריך לקרוא את רשי, שלולי כאן לא הייתי יודע עד עכשיו, אבל נכון, הייתי יודע את זה במשנה הבאה. זה קשה נורא. שאם אתה מבין שזה סוגיית פתיחה, שמה המטרה? המטרה היא בתחילת המסכת לתת לך מה? מידע. להגיד לך, תשמע, הנושא הזה יופיע בהמשך, אבל אני בתור ראש הישיבה רוצה כבר עכשיו להכין את התלמידים שלי למה הולך להיות בהמשך, וואלה, זה כמו בקידושין, בקידושין, מי שגומר את הסוגיה הראשונה, אתם יודעים מה הוא יודע עד סוף הסוגיה? הוא יודע יסודות מעולם הקידושין, למרות שהוא סך הכל שעה, למה שלושה ולא שלוש? הוא יודע שעל כל נושא הקניין וההקדש, זה נושא מאוד מהותי. שנה שעברה כשלמדנו קידושין, זה העסיק אותנו בלי סוף. הוא יודע שהאיש לוקח את האישה, הוא יודע המון המון יסודות, נכון, דרך קלוץ קשס, אבל הנושא הוא לא השאלות, כן? אז אולי, אולי ככה זה דרך אחת לקרוא פה. שהם רוצים להשחיל לי מידע, כאילו, אבל לא באמת, אני לא הייתי יודע את זה אחרת. עוד דבר, כשהגמרא בסוף חותכת את את הקריאה, והיא אומרת, אבל כתוב זה וזה, זה אומר וזה אומר, כשכתוב זה אומר וזה אומר, חייב להיות שזה שני מקרים שונים, או שואלים תוספות, היא כדוכתא דפרך קאי גבנה, והיא כדוכתא דלא פרך, זה לא כזו שאלה קשה, יש מקומות שמופיע לגמרא זה וזה, והיא לא מתעלפת מזה, למה פה היא מתעלפת? אז אופה, משאלת הרב ברנדס, מה הרב ברנדס יגיד לך? כי המטרה לא הייתה באמת השאלה, השאלה לא באמת קשה. השתמשו בשאלה כדי להגיע לסברה של ניתאי. בסדר, אתם איתי? רצו דרך השאלות להגיד לי משהו, אבל תחפש את העיקר בתשובות ולא בשאלות. זה בעצם, זאת גישה אחת שאפשר לקרוא את הסוגיה הזאת. רוב השאלות שהפריעו לראשונים מקבלות מסגרת שמאפשרת להבין איך הסוגיה מתנהגת. אבל אם אני הייתי נשאר במקום הזה, אני ככה חשבתי בפעם קודמת שאימדתי במציאה, ככה רשום אצלי. אז הייתי, כן, סוגיית פתיחה, דחפו לי ככה את ראייה, דחפו לי את זה, שאלו שאלות, זה לא מספק אותי היום, אני חייב להגיד. בכל זאת, הייתי עוד כמה שערות לבנות בזקן. לא, זה לא מספק אותי, וגם כמעט ברור לי בוטניאל, לפני 10 שנים. האמת שהיה אורות גבוהים שם, בסדר? באמת, זה היה חזק. למדנו במציאה, חבל הזמן. אז אני רק אגיד, אני חושב שרשי נתן כיוון אחר לגמרי בסוגיה, באמת, כיוון אחר לגמרי, ואותו אני רוצה לבחון אתכם, בסדר? כי בוא נתחיל לקרוא את השאלה. למה לי למתנה, זה אומר, אני מצאתי, זה אומר, אני מצאתי, זה אומר, כולה שלי, וזה אומר, כולה שלי, ליתנה חדה. אז מה התשובה? באמת, זה כתוב חדה, חדה קטני, כמאוד אינטליגנטי, נכון? זה אומר, אני מצאתי, וכולה שלי, וזה אומר, אני מצאתי, וכולה שלי, וליתנה, אני מצאתי, ואני ידענה, דכולה שלי. ככה הגמרא שואלת. קודם כל, אני רוצה להציע לכם הצעה מטורפת שלי, שהרב איתמר מת עליה, אני לא יודע מה איתכם, אני כבר בטוח שיש פה כאלה שלא יאהבו את זה, וזה להציע שיש פה השתקפות של משפט שלמה. אתם יודעים מה קרה במשפט שלמה? ואני רוצה להקריא לכם את זה, כי זה פי לפלואים.
מה זה ראש
של השם? אה? שמעתם פעם על השיקוף של הרב דוב זינגר? שמעתם על הדבר הזה? לשקף, יודעים מה זה לשקף? חבר'ה, בוגרי מקוך, יודעים מה זה לשקף? אז ברשותכם, מוריי ורבותיי, כשאני הולך למשפט שלמה, אתם יודעים מי המשקף הראשון בהיסטוריה? שלמה המלך, נכון. כשהולכים למשפט שלמה, ואני זה כבר מופיע לי פה. רק שנייה, איפה זה? רק שנייה, איפה שמתי את זה? רקע מקרה, איפה שמתי?
הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אולי 50, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, סבבה, לא, אולי התכוונת בעצם, 45? כן, כן, כן.
לא, אבל אני אגיד, לא, אני אפתח את זה פשוט, איפה זה? זה מלכים א', איזה פרק? תעזרו לי? ג', אוקיי. אז אני רוצה שתראו את השיקוף ששלמה עושה, כן? תסתכלו. אז תבונה שתיים נשים זנות על המלך ותעמוד על לפניו. עכשיו תראו מה כתוב פה. הם מספרות לו סיפור, ואז כתוב, ויאמר המלך, זאת אומרת זה בני החי ובני חמת, וזאת אומרת לא כי בני חמת ובני החי. מה שלמה עשה כאן? הוא משקף את מה שהוא שמע מהם, נכון? אתם איתי? שלמה משקף, נכון? אומר הירושלמי בסנהדרין, שמכאן שהדיין צריך לחזור על הטענות שהוא שומע מהצדדים, שזה לשקף, בסדר? גם שלמה שם לב, יש כאלה שרוצים להגיד, ששימו לב להבדל בין ההתנסחות. אחת אמרה קודם זה בני החי, רק אז בני חמת, ומה השנייה אמרה? לא כי בני חמת ובני החי. כבר מדברים על זה, אני חוזר לפרויד. האמא תגיד בני החי כנראה, ומה תגיד השנייה? בני חמת, בסדר? גזורו, כן? אבל עזבו את פרויד, בסדר? אני שם אותו בסוגריים. אבל האם יכול להיות, עכשיו אני אצטרך למצאה פסיכית, שככה צריך לקרוא את המשנה, שניים אוחזים בתלית, זה אומר אני מצאתי, וזה אומר אני מצאתי, ועכשיו מה אנחנו עושים? שיקוף, מה אנחנו אומרים? מה המשמעות? שאם אני אומר אני מצאתי, אז מה בעצם מבחינה משפטית? אז זה אומר כולה שלי, ואם הוא אומר אני מצאתי, אז זה אומר כולה שלי, ואז מי בבעיה? אנחנו, כמו שלמה, האם זה יכול להיות? לא יודע. תשאלו את הרב דוב מה דעתו, בסדר? התלמידים שלו. אני רק אגיד לפי זה יוצא שזה אומר, פעם הם אמרו ופעם אנחנו אומרים, כאילו כמו ששלמה אמר, זאת, תקשיבו למילים, זאת אומרת זה בני החי, וזאת אומרת לא כבני חמת, האם יכול להיות שזה ככה? לא יודע, זה הצעה, בסדר? אפשר לא לקבל, בסדר? אבל בכל מקרה, הסוגיה כאן בוודאי לא חושבת ככה, ולכן מה הסוגיה מציעה? ש... איתן אני מצטיק, כבר ברור לה שזה לא ככה, אז למה צריך להגיד שהם אמרו גם וגם? זאת אומרת ככה, איתן אני מצטיק, אבל מה אם מצטיק הרי איתיה? אף אגב זה לא עתה לידי, בריאה בעל מקנה, איתן הוא כולה שלי, בריאה לא קנה. מאיפה מגיע הריאה הזאת? בעצם השאלה, נכון? מאיפה זה מגיע?
זה פשוט בא מילה מצטיק.
אה? למה הם חשבו על זה? כאילו, מאיפה זה הגיע להם?
פשוט מהמילה. מהמילה, למצוא,
לראות. מצוין.
זה בדבר הבסיסי, זה לראות. בן אדם הלך ואז מצא. אתה מתכוון שהוא מצא ולקח? לקח זה חידוש להגיד.
מצוין.
מצא ולקח.
אז אני יכול להגיד לכם שהרמב"ן, הסתכלתם ברמב"ן? בטח, נכון? כי ביקשתי מכם, אז בטח הסתכלתם, נכון? אז מי שמסתכל ברמב"ן, הוא רואה שהרמב"ן, רק שנייה, בוא נראה את הרמב"ן בפנים, בסדר? הנה, הרמב"ן הכיר את כמעט כל האופציות שנאמרו פה, נכון? ומצד אחד הרמב"ן אומר, רק שנייה, טוב, שנייה, בסדר? הרמב"ן אומר את הגישה שאמרתי בשם הסוג של ברנדס, אוקיי? כן. הנה, אני מקריא את זה. הנה, הרמב"ן כותב ככה. אגב, מילתא אגב אוכי כמשמלן, דא אוכי דתנא לעקם שתיים שלוש תיבות, כדי להשמיענו דין אחד אף על פי ששנו במקום אחר. אז מה בעצם הגישה הזאת אומרת? רצו לראות האם מה שכתוב אחר כך כבר נרמז פה, אבל זה כאילו, זה לא בעצם משהו שמתואר כהכרחי להבין את המשנה שלנו. כמו שהוא מתואר, זה שהמשנה שלנו גם תדבר על טוען וניתן, וגם תכניס לך את העניין הזה, נכון? זה, אני קורא את המילים עוד פעם. מילתא אגב אוכי כמשמלנדו אוכי דתנא לעקם שתיים ושלוש תיבות, כדי להשמיענו דין אחד, אף על פי ששנועו במקום אחר. ולאז הרמב"ן לא מוכן ללכת לכך. הרמב"ן אומר, חשבו שזה מלשון המשנה. תאום הרמב"ן אומר, דידי משמע, דעה בקסל כדעת, אנחנו אומרים, דברי הבעל מקנה, שום דילישנה ומתניתי נווה משמע לנחי, שום דקטני מצטיה, ולא קטני, יגבעתיה. ואף על גב, דקטני לקמן, דלא קני בראייה, אבא מינה, הייתנה, פלי גלי, וסבר דקני בראייה. הרמב"ן אומר, כשבן אדם אומר, מצאתי משהו, למה הוא מתכוון? שהוא ראה אותו. נכון? אומר הרמב"ן, פשט המילים במשנה, מה הם? כשאדם אומר מצא, למה חשבו שהכוונה שראיתי? כי זה פירוש המילה למצוא. מה שהוא אומר, זה פשוט להאמין למילים. עכשיו, אם אנחנו קצת נחשוב על זה, מה תפקיד הראייה במציאה? זה גם עולה בפסוקים בתורה, גם עולה במשניות בהמשך. מה זה דבר אבוד? זה דבר שאף אחד לא שם לב אליו, ומי שראה אותו בעצם... הוא כבר מצא אותו, נכון? אני צודק? תיקחו את המשנה בהמשך. כשהיה רוכב על הבהמה וראה את המציאה, אז הוא אמר לו, תרים אותו. מי באמת מצא אותו? בוא נהיה גלוי הלב. מי מצא אותו באמת? ההוא שראה אותו מצא אותו. נכון שההוא שהרים אותו לעצמו הוא נבל? נכון? נכון שאתם חושבים לו? איזה בן המגיל, נכון? כאילו אמרו לו להרים מציאה, והוא לקח אותו לעצמו, כן? איזה... אבל בעצם הרמב"ן אומר, זה פירוש המילים. לכן זה נכנס לסוגיה, כאילו הסוגיה דנה בזה, ואז למה הגמרא נכנסת לפי כל הדיון הזה, למה היא נכנסת? כשאומרים למצוא, הם באמת מתכוונים לראות. כי הסוגיה רוצה לטעון על פי רבנאי, בבא קמא, מישהו הציץ שם בהקשר? בעבידת גוי, שלא צריך להחזיר לו, ושם דנים בשאלה, כשהתורה אומרת למצוא, האם התורה מתכוונת לראות, או התורה מתכוונת שהוא הגיע לרשותך? למה? אבל בתורה זה לא חוכמה. כי מה כתוב בתורה? בתורה כתוב שקודם ראית, ואז כתוב, הוא מצאתה.
גם זה, זה...
אה?
לא ברור את זה, שזה די מתרשם.
מצוין, מצוין, אבל כאילו לפחות הגמרא חושבת שבלשון המקרא לראות זה לא למצוא, אבל התמרה טוענת שבלשון בני אדם, והגמרא גם מוכנה להגיד שבלשון המשנה, כשאדם אומר מצאתי משהו, הוא לא מתכוון, הרמתי אותו ושמתי בכיס, עשיתי מסק עניינים, הוא מתכוון שראיתי, זה באמת נקרא למצוא. אבל לפי הרמב"ן, אם אני שואל את עצמי, למה הגיע כל הדיון הזה על ראייה פשוט? כי זה מה שכתוב במשנה. אבל האמת שרשי הולך לכיוון אחר לגמרי. בואו נסתכל רגע ברשי. הכל פה הגיע לרשי, אוקיי? כתב רשי, ראיתי הקודם שהגבעת או הגבעתי אותה, בראייה קני מדקטני יחלוקו. שמת לב מה רשי פה טוען? זה לא בא מהמשמעות של המילה מצטייה, אלא מאיפה זה מגיע? מהחלוקו, נכון? מצדק? יותם, אתה איתי? איבדנו אותך היום. בואו נסתכל ברשי. מה רשי אומר? למה הייתי חושב שקונים מציאה וראייה? בגלל שהמשנה הזאת אומרת יחלוקו. נכון? מצדק? איך היחלוקו גורם לי לחשוב שהמשנה מדברת על ראייה? אני שואל אתכם. בואו נעשה קצת להתחיל. קודם כל, אתם מסכימים שזה מה שרשי אומר? כלומר, אני משווה את רשי לרמב"ן. תראו מה הרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר, לשנה דמתמיתין אחי משמע, משום דקטני מצטי, אבל לא קטני גבעתי. אז לפי הרמב"ן, מאיפה בא הדיון? כי זה כתוב, למצוא, זה לראות, זה באמת למצוא. רשי אבל אומר משהו אחר. קודם כל, לשים לב שרשי טוען שהיחידה הזאת הכניסה את הראייה, כי כתוב יחלוקו. אני שואל אתכם, איך היחלוקו מכניס את התסריט שהייתה פה ראייה? או אני אשאל אחרת, ניתאי, אני חוזר אליך. מה התסריט שלדעת רשי עולה בעמוד א' של המקרה של שניים אוחזים בתלית? בוא נשאל את השאלה הפשוטה, איך יכול להיות ששניים אוחזים בתלית, ושניהם חושבים שהיא שלהם, עד כדי כך שאני גם מחלק את זה ביניהם. ואיך אני מחלק לפי רשי? אני חושב שתזכרו את הרשי הראשון במסכת. איך אני מחלק לפי רשי? מדין מה? מוחזקות. לא, מדין מוחזקות. או בוא נאמר את זה בצורה הבאה. ניתאי, בשונה מהתסריט שלך, שמה אתה טענת, שאחד אומר אמת, שאחד באמת הרים ראשון, ומה שאני עשה? חטף, והוא משקר, נכון? היחלוקו של המוחזקות, אני חוזר ליחלוקו של התוספתא, של דת רשי זה היחלוקו, ככה רשי התחיל את המסע של בבא מציע, היחלוקו הזה, הוא אומר, באמת שניהם מוחזקים, אומרים אחרות, זה לא שאני אומר, אחד חטף, אז איך זה יכול להיות? אז מה, איך יכול להיות ששניהם מוחזקים, ושניהם טוענים כולה שלי? אז מה התשובה אולי שרשי אומר? כי איך הם מצאו אותו? בראייה, הבנתם? כשאחד מרים, ואז השני חוטף לו, בחייך, מה זה, זה יחלוקו של מוחזקות?
לא, אבל שני דברים, א', זה רשי הבא, קטנה כולה שלי, וחשכן כמורה שכבר התחילה, ואתה תפסת מיידים שזכיתי בה. כל הסיפור של הראייה או של הזה, זה לא שאני אכפת לי מה יקרה באמת. האם יש אופציה ששניהם דוברי אמת? לא ששניהם דוברי אמת, האם יש אופציה שזה באמת שווה לשניהם, שבאמת החצי כל, שהתליבות שווה לשניהם?
תלוי.
זה לא משנה מה המקרה הספציפי.
למה לא נכון?
לא יכול
להיות. אתה רוצה לאפשר את הטענה שיכול להיות שזה שווה
לשניהם. במקרה שיש אופציה. נכון, לא, במקרה, לא, צריך לפתוח, כל הסיפור פה זה לפתוח את האופציה שזה שווה לשניהם.
אבל זה דרפש.
לא, זה עכשיו. כי בהמשך רשי יגיד
ש... זה לא רוצה שיש בו עכשיו.
נכון, איפה השאלה על זה? איפה השאלה על זה? כי אם את האופציה הזאת, אז איפה נשמע שר? לא, זה מתחצה, זה כל מה שראה שמנסה בסופו הוא התחלה, אבל... לפתוח את האופציה, וכל הדיון בעצם, שיש אופציה ששניהם שייכים מאוד, שניהם מגיע להם חצי מהזה. לא שאני טוען ואני לא יודע...
בסדר גמור, בסדר גמור.
לא, אבל אני רוצה...
ככה זה פותר, היה במוחזקות. איך יכול להיות שמוחזקות באמת יש לו שתם? זה ראייה?
כן, אבל
זה לא
שזה הדין, שזה פותח
אופציה לדין. בסדר גמור. לא, אתה אומר דבר מאוד קריטי, אבל בואו ננסה להבין את צורת הדיון. אני אומר, במיוחד כרגע אני רוצה לחבור לרשי לרגע. שרשי אומר, למדו את זה מה יחלוקו. אני, כשאני רואה דין המשנה, יחלוקו בשבועה, מה השאלה הראשונה שאני חייב לשאול את עצמי? זה מה המקרה המיוחד פה שהולך ומקבל יחלוקו בשבוע, נכון? כלומר, הבירור של המקרה הוא יעזור לי בעצם לענות על החידה הכי גדולה של המשנה הזאת, זה מה יחלוקו בשבוע. עכשיו, אתם זוכרים שרשי את המילה שבוע הוא עוד לא קרה, הוא עדיין הוא במילה יחלוקו. ורשי אומר, כשאני רואה יחלוקו, אתם יודעים מה הדבר הראשון שאני חושב עליו? אני חושב על יחלוקו בתור מה? שני מוחזקים. זה מה שאני חושב. שני מוחזים בתלית, יחלוקו. זה שמע לי מה שהגיוני. נכון? עכשיו, אבל כדי שהיחלוקו הזה יהיה הגיוני, אני חייב לסרטט מקרה שיכול להיות כאפשרות סבירה, סליחה שעכשיו חלקתי עליך, כאפשרות סבירה שבאמת שניהם זכו בעבידה בו זמנית. ושאלת עצמי, איך זה קורה? אז ברגע שאני אומר שהמקרה הוא, ככה הייתי חושב, אם הייתי רק קורא, אם המשנה רק כתוב, אני מצטיע, אני מצטיע, אז הייתי אומר עצמי, איפה הגיע היחלוקו? כי היחלוקו מניח שיש פה שני מוחזקים. אז הייתי אומר, וואלה, אם הם מוצאים עבידה בריאה, יכול להיות ששניהם ראו באותה שנייה? יכול להיות ששניהם טוענים שהם ראו באותה שנייה? יכול להיות שזה סביר שהם ראו באותה שנייה? אז זה יכול להיות, כן? אז במילים אחרות, אני אביא את היחלוקו. עכשיו אתה מבין מה קורה כשהמשנה סותם את הפרצה הזאת. כאילו, כשהמשנה מה עושה? היא כותבת, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. שזה מתפרש, ככה רשי טוען. אני חייב זורם רק עם רשי. שהכוונה לא שראינו, אלא שגם הרמתי, זה אומר שעכשיו נוצר תסריט חדש למקרה, שהוא לא מוליך ליחלוקו, אלא למה הוא מוליך? ליחלוקו בשבועה. בעצם לשיטת רשי, ככה נדמה לי שהוא קורא את הסוגיה, לא מדובר פה, דרך אגב, סוגיה פתיחה, בוא נדחוף לכם קצת מידע על המסכת. אני לא אומר זה לא יכול להיות, כן? וואלה, ככה אני קראתי את זה פעם קודמת, בסדר? אני לא אומר זה לא אפשרי. ואני חושב שלפחות רשי קורא את הסוגיה, שמנסים לעשות פה בירור, מדויק ככל האפשר של מה המקרה, כדי בעצם להכין אותי איך עברתי מיחלוקו ליחלוקו בשבוע. כלומר, יחלוקו הוא יכול להיות קיים בעולם, שאני באמת מקבל את זה ששניהם מוחזקים. אבל היות והמשנה כל כך הקפידה לתאר לי, זה בעצם מה שהסוגיה כאילו רוצה להכריח אותי ללכת לכיוון של ניתאי. בסדר? תהיתי ניתאי. הסוגיה ממש רוצה אותך, כן? כאילו, הסוגיה אומרת, היה צריך כזו עריכות לשון, שניים אוחזים בתלית. זה אומר, אני מצטיע. זה אומר, אני מצטיע. זה אומר, כולה שלי, זה אומר... עכשיו תגידו לי, מה יכול להיות מקרה ששניהם מחזיקים בו זמנית, שניהם טוענים שהם הרימו אותה כנראה ביחד, וזה נראה לי, מה זה לא סביר, נכון? אז עכשיו אני מבין שאיך מטפלים בכזה מקרה, אז מה הדבר הכי סביר יותר שקרה? אמרת את זה, נכון? שאחד תפס קודם, השני חוטף לו. במקרה כזה, אני אומר גזורו, אני אעשה יחלוקו בשבוע. עכשיו, צודק נריה, אני מסכים לגמרי. במודבט, בבן ננס, היות ואני משביע, מה אני חייב לקחת בחשבון? שאולי בבית הם ישבו. אז האפשרות להשביע, כאילו, כשאני בעצם, אם התסריט הוא מה שניתאי אומר, שזה מה שהסוגיה כאן לדעת רשי מוליכה אותי. כאילו, הסוגיה אומרת, לו היה יחלוקו, מתאים לו מקרה שבו שניהם מוחזקים. היות והיא אומרת יחלוקו בשבועה, אז לכן מה המשנה מאוד הקפידה? לסרטט, כאילו, בשלושה משפטים מסורבלים, לסרטט לי מה? מקרה שהסבירות היותר גבוהה היא שאחד חטף לשני. זה מה שקרה. לכן מטפלים במקרה הזה בכלים אחרים מממון. זה לא בדיני מוחזקויות בכלל. זה לא טוב, שניהם מוחזקים. לא, אני חושב שיש פה גנב שגונב מהאור שמצא קודם, אז לכן אני מפעיל, כמו שלמה המלך, אני מפעיל יחלוקו בשבועה, אבל אני תמיד צריך לפחד מהאפשרות ששניהם יישבו, נכון? לכן הגמרא, בבן ננס, מה היא תגיד? גם יכול להיות שמה? שגם שניהם אמת. ואז אני אגיד לעצמי את הדבר הבא, כשאני אומר יחלוקו בשבועה, כנראה בראש שלי עובר, שמה אני מצפה שהולך לקרות? אני הולך לצפות שיקרה משפט שלמה. אבל אם באמת שניהם יישבו, אתה יודעים מה אני אגיד לעצמי? שזה יחלוקו. כנראה זה קרה, שהרימו באותה שנייה. כלומר, אם שניהם, בדיוק, אם שניהם נשבעים, אז עכשיו יש לי גם שתי אופציות. אני יכול להגיד אחד שקרן. הוא שקרן כזה, הוא משקר אפילו בשביל. אני יכול גם להגיד דבר אחר. אולי קרתה האפשרות הלא סבירה, אבל היא יכולה לקרות, שבאמת שניהם אומרים אמת. אז אני אחלק מדין מה? לא מדין ממון המוטל בספק, אלא כי אני אומר לעצמי שמה? שזה מת אמת. כי זה, חזרתי לרשי הראשון. כבר שימו לב, אני מתחיל בלופ, תראו את הלופ בסוגיה, לפי שיטת רשי. אני מתחיל ביחלוקו של מוחזקות, כמו התוספתא, ובתוספתא הכל קל, כי בתוספתא זה רק שניים אוחזים בתלית. שמים לב? אבל אני רואה שהמשנה מייצרת לי מקרה מאוד מסורבל, שאני עושה לפענח אותו, כן? ואני חייב לשאול את עצמי, רגע, מה קרה פה? מה התסריט, כן? וכשאני מייצר את המקרה הזה, אני מייצר מקרה שאני מפעיל לו יחלוקו בשבועה, אבל היחלוקו בשבועה, מה פירושו? כאילו, מה עשיתי? תלוי בשאלה אם תשבע או לא תשבע. אני האמת חושב שלא תשבע, אבל אם נשבעת, אז אני עושה את היחלוקו שרשי של התוספתא. מה אין לפי זה, לפי הקריאה הזאת בסוגיה? אין פה את היחלוקו של הספק. זה לא בגלל שאני לא יודע לפי הסוגיה פה. לא בגלל שאני לא יודע, וואו, שניהם צועקים אחד על השני, אז אני אומר, יאללה, תחלקו. זה לא, זה בכלל לא. זה היחלוקו, אני אומר, לפי רשי, כל מה שאמרתי פה, לפי רשי. זה היחלוקו של המוחזקות. מה רשי באמת אומר, כשאני הרקתיה ואני הרקתיה. בואו, כתב לי את הדד עם הרשי הזה. בא אליי בחור משיעור ב', אמר לי, תגיד לי, זה אולי זה תוספת. אמרתי לו, לא, חיפשנו פרויקט השוט. רשי הקדוש שם את אני הרקתי על המפה. עכשיו נבין למה רשי שם אותו. כי מה רשי אומר, אני הרקתי, אני הרקתי. מראש מה התסריט שלי אומר רשי? שזה לא יכול להיות. אז יחלוקו בשבועה, הוא לא שייך לשם לפי רשי. לפי רשי יחלוקו בשבועה, צודק, נריה, זה רק שזה יכול להיות. בעצם, מה הולך להיות יחלוקו בשבועה, תלוי בתגובה שלהם. אבל רשי אומר, שברור לי שאחד אומר אמת ואחד משקר. אז מה רשי אומר? אני בוחר מכל האופציות את יהיה מונח. ככה רשי חושב. ראשונים אחרים מה אומרים? עדיין מה אני עושה? יחלוקו בשבועה. אז הוא אומר שהם מסתכלים אחרת על כל הסוגיה. לא רק על המקרה ההוא. כמו, דרך אני הרקתיה, אני קולט שאני רואה סוג אחר של יחלוקו. כמו, באני הרקתיה ואני הרקתיה, היות ובטוח שיש אחד שקרן. אז אם אני אפיל יחלוקו, זה יכול להיות רק מסיבה אחת. מאיזה סיבה אני עושה יחלוקו? כי אני לא יודע. כשאני לא יודע, אז מה אני עושה? אני חוזר לדילמה. כשאני לא יודע, אז מה אני עושה? אני מעדיף לתת בונוס חצי לרמאי, או אני מעדיף לבטח חצי את הבעלים, שלא יפסיד? מה אני מעדיף, כן? טוב, אנחנו הולכים ללמוד את כל הלמה, אנחנו נראה שזה חתיכת שאלה. נכון? אבל אני אומר, הראשונים האחרים, כשבוחנים, אני הרקתיה ואני הרקתיה, הם חושבים ביחלוקו של הספקות. אני במקרה הזה לא יודע, מי אומר אמת? אני באמת לא יודע, שניהם נשבעו, שניהם מוחזקים. אז באמת, מי אומר את האמת? לא יודע. אין פוליגרף, לא יודע. כאילו, נגיד ככה, שבועה זה סוג של פוליגרף, נכון? אבל הפוליגרף, עבור שניהם את הפוליגרף. מה אני עושה? אז מי שמתעקש שיחלוקו בשבועה, הוא עדיין נאמר, ואני הרקתיה ואני הרקתיה, זה יחלוקו של ספק. לדעת רשי, בסוגיה, אין יחלוקו של ספקות ויחלוקו בשבועה. למה? כי מה השבועה מצליחה לעשות? להעיף את הספק. אם הוא לא יישבע, אז בטח לא נחלוק. ואם הוא נשבע, אז אני מחלק בתורמה. דווקא הוא חזים, זה שני המוחזקים בה. כלומר, הרשי, מה שהוא אמר על ההתחלה, נשאר גם לסוף.
לא בננס? בננס הוא לא... שיגיד במצב שאני ארקתיה, אני ארקתיה, זה...
זה יושב על
אותו
רעיון.
אתה צודק. זה יושב על בן הנס במובן, אני אגיד זה ככה, כשאתם במסע ומתן, ואתם מציעים הצעה, ואתם חושבים שתציעו הצעה שהצד השני לא יכול לסרב לה, תמיד תיקחו בחשבון איזה אפשרות? שם, כן, אתה לא יכול להציע, אני אומר לך, אל תציעו הצעות, שאתם לא מוכנים, יש לי חבר שהיה רב קהילה בניו יורק, קהילה ענקית, באמריקה אותו רב קהילה זה חתיכת מקצוע, בסדר? גם היה לו איזה מריבה עם הוועד שלו, גם אני מתווכח עם הוועד שלי, הרבה דברים, בסדר? זה נורמלי, בסדר? אז הוא איים בהתפטרות. אתם יודעים מה הם אמרו לו? תודה רבה, תביא את המכתב התפטרות, ופיטרו אותו. כאילו, הוא לא העלה בדעתו שהם יקבלו את מכתב ההתפטרות שלו. כאילו, הוא הכין מכתב בשביל לאיים עליהם, כי בטח לא ירצו לאבד את הרב שכולם אוהבים אותו, נכון? ואמרו לו, thank you very much. פעם שמעתי שיעור מדהים מהרב מדן על, 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 על בני יעקב ושכם. שבני יעקב אמרו להם, אין בעיה, אתה רוצה להתחתן עם אחותינו דינה? כולכם תימולו, מה הם יהיו בטוחים שיקרה? שכולם יגידו, לא תודה, בסדר, מה הבחורה הזאת שווה כל העיר לימול? ואז לתדמתה, מה קרה? הם אמרו, בטח, אנחנו רוצים, לא ידעו מה לעשות. הלכו והרגו את כולם, כן?
תמיר פעם אמרנו, יש לתורת המשחקים, כי הדן הכי טובה לעמוד כמה עסק שווה, נגיד, יש שני שותפים, הדן הכי טובה לעמוד כמה
העסק שווה, זה לתת לאחד להגיד את המחיר ולשני לקנות את זה. זה אומרים שזה הדרך הכי טובה לעמוד בדיוק כמה החברה הזו שווה.
מעולה.
אם אתה מוכן להגיד משהו שהבן אדם שני...
מצוין. אז אנחנו רוצים לסיים עכשיו בזמן, בסדר? אוקיי, גם ככה השיעור מספיק ארוך. אני רוצה כאילו לסכם את מה שדיברנו היום, אוקיי? קודם כל ניסינו, פגשנו שלושה מודלים של החלוקו בעצם, נכון? כאילו מודל אחד של החלוקו שבמקום ספק. ואם נחשוב על המודל הזה, המודל הזה קיים בתנך, אני לא יודע, אולי במפיבושת דציבה, כן? אבל זה מודל שוודאי קיים בספרות חז"ל, נכון? יש מודל שני של החלוקו שהוא תוצאה, כי המציאות היא חלוקה. כלומר, למה אני עושה החלוקו? כי המציאות היא כזאת. אבל תוספת זה ודאי ככה. ויש מודל שלישי של החלוקו שזה תכסיס. אני קורא לזה גזורו. בסדר? אני אומר לחלק כי אני יודע שזה לא, זה יגרום לי להזיז את המערכת, אוקיי? כשאני קורא את המשנה אצלנו, בעצם יש פה בעיה אמיתית במשנה שהבעיה ניכרת שאני משווה אותו לתוספת. כי בתוספת השניים אוחזים בתלית, מופיע לבד. מופיע עם יחלוקו. מה גיליתי בתוספת? יחלוקו של מציאות של חלוקה. אני לא רואה ויכוח. אני אחרי זה מוצא בתוספת, הוויכוח. בוויכוח גיליתי שמחלקים זה את היחלוקו של הספק. אבל המשנה חיברה את הכל בצ'ולט אחד גדול ביחד. גם שניהם אוחזים בתלית, גם שניהם אומרים אני מצאתי, גם שניהם אומרים כולה שלי. בעצם השאלה הגדולה היא איך לקרוא את זה. איך לקרוא את המשנה שלנו. ואת השימוש שלה בהחלוקו בשבועה. בסדר? אז הרשי, ככה נראה לי לאורך כל הסוגיה. אני מציע לכם ככה לעכל את זה ולבוא ולדון בזה, אוקיי? ורשי לאורך הסוגיה מאמץ את גישת התוספתא שהחלוקו הוא תוצאה של זה ששניהם אוחזים בתלית. לכן יש פה החלוקו. הסוגיה בעצם טוענת דרך היחידה לראייה שהדבר הזה היה רק הגיוני אם הייתי חושב ששניהם מצאו ביחד, וזה הגיוני כשזוכים במציאה בראייה. אבל בחייכם, אבל זה לא נכון. בגלל שהוסיפו את החוליה הבאה, כבר המשנה הזאת סתמה את האפשרות הזאת. כלומר, על איזה מקרה דיברה המשנה הזאת? היא דיברה על מקרה שכנראה יותר סביר שאחד עירים והשני חוטף. ואם כך הדבר, לכן המשנה הזאת לא אמרה יחלוקו, אלא אמרה יחלוקו בשבועה, כי כל היחלוקו בשבועה נועד כמו גזורו. משפט הבא, אם להם הדלה כבן ננס, ואם באמת הם ישבו, אז אני אעשה יחלוקו מדין מוחזקות כמו התוספתא. כאמור, ראשונים אחרים נראה שהם חולקים על זה. הם גם הסבירו אחרת למה הראייה נכנסה פה, נכון? חלק האמת לא הבינו למה הראייה נכנסה, אבל חלק אומרים, הראייה נכנסה, כי למה לא? בוא נכניס קצת מידע. חלק אמרו, הראייה נכנסה, לא יודע, הם פחות הסבירו את זה, אוקיי? אבל זה כאילו, אלא על הדרך סוגיית פתיחה. והם גם הסבירו אחרת, כאמור, המבחן הגדול הוא אני הרקטיע. כי לפי רש"י, אין יחלוקו בשבועה שאתה, כיחלוקו של ספק. לא יעלה לדעת שאני מחלק באופן שאחד משקר. והראשונים האחרים חולקים על זה. בסדר? אז אנחנו עוצרים כאן. מה אנחנו עושים לקראת יום חמישי? אל תיבעלו, אל תתעלפו בקלאס רום, מה הכנסתי לכם. אנחנו הולכים לנפח את הבלונים של לימה, 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 לימה. בסדר? אנחנו ניכנס שם לעובי הקורה, בסדר? אוקיי, אז תיאבון.